בכל יום נתון, פרק 125. איתנו בפרק NBA מיוחד, מעיין אפרת.
שלום.
The lovely, מעיין אפרת.
תודה רבה, להגיד. תודה רבה.
And the lovely, ערן סורוקה.
תמיד חלמתי להיות lovely.
The lovely ער.
The lovely. אנחנו היום נדבר על ה-NBA, אבל קודם אני רוצה להזמין אתכם לפרק לייב המיוחד שלנו מחר, שבו נדבר על כדורגל, כדורסל, החיים עצמם. בכלל, הכל. יש עוד מעט כרטיסים שנשארו, אתם יכולים לרכוש אותם, וחברים, אתם יכולים גם לקבל כרטיסים לסרט ונום. תשתפו את הפרק היום, תגידו לחברים שלכם על הפודקאסט הזה שנקרא בכל יום נתון, שמעתי שהוא פודקאסט טוב, תיתנו לנו ציון ככה איזה ריוויו, ותיכנסו מה שנקרא להגרלה של כרטיסים לאיימאקס, לוונום, סרט הקומיקס של מארוול. ונום הוא דמות מאוד מעניינת ומאוד נגיד רעה ומאוד משונה, ולכן הוא מתאים בול ללוס אנג'לס לייקרס. אנחנו, מה שנקרא,
עשו בחיים הרבה סגוויז, אני מניחה מסרטים ללוס אנג'לס לייקרס, שואו טיים, זה בעיר.
אז איפה ונום בדיוק משתלב בלוס אנג'לס לייקרס? נתחיל איתם, כן, אני חושב.
מקווה שלא יש שם יותר מדי ונום בחדר הלבשה.
רונדו הוא קצת ונומי, הוא קצת איזה. לוס אנג'לס לייקרס זה הקבוצה כנראה הכי מעניינת, העונה, תהיה הכי מעניינת, אם זה יהיה כישלון או אם זה תהיה הצלחה גדולה. בכל זאת לברון ג'יימס ועוד כמה, מה שנקרא דה מים טים, חבר'ה שהם מוזרים, משונים, טיפוסים, כמו ונום. אז בכל מקרה, מה עם לוס אנג'לס לייקרס? טוק טו מי, מעיין. אוהדת הקבוצה, יש לציין.
שני אוהדי הקבוצה.
67%
נכון,
כן, אנחנו פתחנו יציע, ואנחנו לא מתפנים ממנו עד סוף העונה.
בתור אוהד בוסטון, אנחנו נדבר על המזרח בשבוע הבא, אז נדבר בעיקר עליהם. אבל כן, לוס אנג'לס לייקרס.
זה יכול להיות מאוד יפה, וזה יכול להיות מאוד רע, כמובן. לברון לבד יכול לקחת כל קבוצה עד הפלייאוף, והלייקרס לא ראו פלייאוף קצת יותר מדי זמן, וזה קצת היה עצוב לנו, לדעתי, אני מדברת גם בשביל איראן.
זה חמש שנים כבר?
מאז, אני חושב, העונה היא שקובי קרא את האכילס על קו העונשין נגד גולדן סטייט, במשחק הלפני האחרון של העונה, ולדעתי מאז לא היינו.
כן.
לא. עברו הרבה מים.
על זה אומר,
בברכיים של ג'ק ניקולסון.
על זה אומר, או את בוסטון סלטיקס. אבל כן,
שוב, כמו שאמרנו, זה יכול להיגמר גם נורא עצוב, כי ג'וול ורונדו ו...
לאן סטיבנסון
וביזלי, וכל אחד מהם כאילו יכול לעשות התפרקות מפוארת, כמו שלברון ג'יימס יכול לעשות עונת NBA. NBA, עונת MVP מפוארת, ואז לקחת אותם כל הדרך לפלייאוף, אולי לעבור סיבוב או שניים. צריך לזכור אולי שגם נגיע אליהם אחר כך, אבל ניו אורלינס פה צריך תפקיד, כי אנטוני דייביס יכול להיות כבר העונה, עבר לסוכנות, נגיע לזה אחר כך, אבל
כן,
עבר לסוכנות של זה, כאילו עוד יכולים דברים פה עוד מאוד להשתנות במהלך העונה, אם הם הצליחו להביא אותו יותר מוקדם. אני אסביר בעצם רק למה, הוא עבר לסוכנות של החבר הכי טוב של לברון,
שזה הסוכנות של לברון.
שזה הסוכנות של לברון, ואתה לא עובר אליה, כי הם נותנים עמלה נורא גדולה בעמלת סוכן, אתה עובר אליה, כי יש לך שאיפות יותר גדולות מאשר שחק בניו אורלינס, אז זה יכול להיות אלמנט שיעזור להם, ובסוף, מבחינה מקצועית, לדעתי, המטבע שהכי ירוויח לשחקנים דקות משחק העונה בלייקרס, זה מי ידע לפנות את עצמו ולדעת ללכת לקבל כדור, כי ההגנות התמקדו בלברון, ואז מי שידע לפנות עצמו, ללכת הצידה לפינות, לקבל כדור, לקלוע, מקבל הרבה דקות משחק, ויהיה הנכס השני הכי טוב של הקבוצה.
סורוקה, כשאנחנו מסתכלים על, למשל, ניו אורלינס, הם השתפרו נורא בזריקות, בזכות שחקן שכמעט ולא זורק, רונדו. לברון ג'יימס הוא אחד מהמוסרים הכי טובים בהיסטוריה של המשחק, רונדו גם כן, שניהם צריכים את הכדור ביד, האם אתה רואה שזה עובד ביניהם, והאם לוס אנג'לס לייקרס שהייתה, אגב, זורקת משלוש בינונית לפני האולסטאר, ואז עברה את השיפור הכי טוב אחרי האולסטאר, האם אתה רואה אותם הופכים לקבוצה של שוטרים, של קלעים טובים ממש?
קודם כל, הלייקרס, זה לדעתי הניסוי הכי מעניין שהיה בכדורסל בשנים האחרונות, הם אמרו בוא נראה, קודם כל...
כמו ונום דרך אגב.
כמו ונום. כן. בוא ניקח את לברון ג'יימס שהוא באמת מוביל כדור, ובתיאום עם מג'יק ג'ונסון, בוא ננסה להפוך אותו קצת למייקל ג'ורדן של הקדנציה האחרונה, לשחקן שיותר מנווט מהפוסט.
לא של וושינגטון.
לא של וושינגטון, מהקדנציה האחרונה שבה הוא היה כדורסלן, ולא מנהל גרוע על המגרש. במובן הזה, יש ללייקרס, הם החליטו ללכת על זה, שאין דבר כזה יותר מדי סוויצ'בל, זה יותר מדי שחקנים שיכולים להחליף עמדות, ואין דבר כזה יותר מדי שחקנים שיודעים ליצור. ומבחינה הזאת, הלייקרס, מהקבוצות היותר חזקות בליגה, יש להם חולשות גדולות במקומות אחרים. כמו שמעיין אמרה, הרבה שחקנים יצטרכו פשוט לדעת לנו בלי הכדור, כי גם לברון וגם רונדו, גם לונזו בול אגב, שחקנים עם ראיית משחק מדהימה. ראינו בדקות הראשונות של המשחק הראשון שלהם, איך ברנדון אינגרם עושה איזושהי חסימה מדורגת, מקבל כדור ונכנס נימה.
במשחק פריסיזן נגד דנבר.
פריסיזן הראשון נגד דנבר בסן דיאגו, פשוט על התחלת תנועה קיבל כדור דנק. אינגרם הוא שחקן אידיאלי לשחק ליד לברון, ואני חושב שהשחקן השני, שני השחקנים של לברון הכי אוהב לידו בלייקרס כרגע, זה אינגרם ורג'ון רונדו. מה שגם אומר שלונזו בול יצטרך לפחות בהתחלה לקחת איזשהו כיסא בצד האחורי, כי לברון רוצה לשחק עם שחקנים שהוא סומך עליהם, וכרגע זה נראה ששני אלה הם שחקנים שהוא סומך עליהם. יש ללייקרס הרבה קלעים טובים, אלה לא בהכרח השחקנים הכי בכירים ברוטציה. לוק וולטון קצת בן אדם שרוצה עכשיו להרכיב לגו, יש לו סק ענק של לבנים, והוא לא ממש יודע מאיזה לבנה להתחיל. יש לו שם 13 שחקנים, יכול להיות שהקלה הכי טוב שלו מבחוץ זה ג'וש הארט, יכול להיות שהקלה הכי טוב שלו מבחוץ זה סוויטוסלב מיכליוק, הרוקי מהסיבוב השני שהגיע מקנזס.
ג'וש הארט היה השחקן הכי טוב בשוט אנד קאץ' בשנה שעברה, קאץ' אנד שוט, שוט אנד קאץ' זה משהו אחר.
וגם היה MVP של ליגת הקיץ. כן. הארט לדעתי, בוא נגיד ככה, אם לא קנטביוס קולדוול פופ חולקת לברון ג'יימס את אותו סוכן, לדעתי ג'וש הארט זה הבן אדם לפתוח איתו ליד לברון ואינגרם בחמישייה של הלייקרס, נגיד יותר מזה, יש סיכוי שבמהלך העונה זה גם יקרה.
יהיה להם קצת בעיה עם גבוהים, נכון מעיין? כי ג'וול מגיע, אוקיי סבבה, הוא שחקן ל-20 דקות מקסימום, מו וגנר אני חושב.
מו וגנר ואיביצה זובץ.
כן, זה שחקנים שהם... אוקיי.
גם בשני משחקי הכנה הראשונים הם כבר לקחו ריבאונד בצורה דיזסטר, הלכתי לבדוק בהשוואה לממוצע שנה שעברה, זה כאילו ירידה חדה מאוד, ואתה לא חושב שללייקרס היה לאן לרדת משנה שעברה.
אז זהו, ריבאונד הולך להיות בעיה בקבוצה הזאת.
וגם דיברו על האופציה של קייל קוזמה כסמול-מול סנטר, שכאילו אנחנו יודעים שלוק וולטון יודע על מה הוא מדבר, כי הוא בא מגולדן סטייט ולשים את דריימונד גרין שם, אבל זה לא יפתור...
קייל קוזמה הוא לא דריימונד גרין.
כן, וזה גם לא יפתור את הבעיה של ריבאונד, זה אולי יפתור להם דברים אחרים, זה אולי הרכב מעניין שיפתיע קבוצות אחרות ויעשה להם בעיות מתחת לסל, אבל זה לא יעשה להם בעיות מתחת לסל בריבאונד, זה יעשה להם בזה ששחקן גבוה יצטרך לשמור על שחקן נמוך וזריז ממנו.
מה הסיכוי לראות את לברון ג'יימס יותר כסנטר? כי הוא סוג של הריבאונדר הכי טוב בקבוצה.
והשני, הריבאונדר השני הכי טוב בקבוצה זה הרכז שלך, רג'ון רונדו.
אגב, גם לונזו בול.
כן,
הוא שלי, הוא בוסטון סלטיקס רונדו, דרך אגב.
היה, כן, נכון. קשה להיפרד. זאת תהיה קבוצה שתנסה לעשות דברים לא קונבנציונליים, תנסה לרוץ במשחק הראשון שלה, היו לה 27 נקודות במתפרצת, זאת קבוצה שאם אתה תצליח להגביל אותה, ואגב, זה משחק טוב מאוד לשניים מהדברים שהכי חזקים בליגה. אחת זה באמת האפשרות של הסוויץ'אביליטי, של להחליף עמדות של הכדורסל ללא עמדות, והדבר השני זה שהשנה הולכים להחמיר הרבה יותר עם עבירות שיוצרות התקפות מתפרצות. הלייקרס זאת קבוצה ש... היא צריכה להיות טופ 3 בליגה בנקודות בהתקפות מתפרצות, והיא כנראה תהיה. ראינו באחד המשחקים הראשונים את קוזמה כבר מעיף כדור קדימה לג'וול מגי שמסיים מתפרצת. יש שם המון שחקנים שאוהבים לרוץ, ההרכבים האלה אמורים לעשות קצת ריצות אולי, מה שהכרנו בימים של גולדן סטייט, רק שאין ללייקרס עדיין את ההגנה שמסוגלת גם לעצור קבוצות. אני חושב שההגנה שלהם תצטרך לבוא מרונדו, מלברון, מג'וש הארט, אולי מקנטביוס קולדוול פופ, וגם מברנדון אינגרם.
אין להם
סטופר אמיתי.
אולי לאן סטיבנסון, אולי.
סטיבנסון היה לברון סטופר, אני מקווה. הוא לא יעצור אותו עכשיו.
הקסם הסודי שלו זה היה לברון, ועכשיו זה לא...
איפה אנחנו רואים אותם? הם לא, זה לא הולך לי, כאילו, לברון אוהב לשנות את הקבוצות שהוא נמצא בהם, אם זה בעמדת המאמן, אם זה בעמדה בכלל, כל השחקנים סביבו, מה האופציות שאנחנו יכולים לדמיין, אותם. אני לא חושב שאנטוני דייביס יקרה השנה, אבל כאילו מה...
את מרק גסול אני רואה אולי קורה השנה, כי מה שקורה זה שיש, ממפיס נכנסת לשנה האחרונה של מרק גסול, ממפיס זאת לא קבוצה, אנחנו נדבר עליה בהמשך, אני לא בטוח שהם יצליחו להתמודד על הפלייאוף, כמו השאיפות באמת יש להם, אם הם מגיעים ככה...
עומרי כספי עכשיו, כן. שמעת את הקנק, זה היה הלב שלו, הוא נשבר.
הוא ידע, הוא ידע את זה אגב כשהוא הצטרף אליהם ביולי.
כן, כן. לפי התמונה הראשונה שלו בחולצה, זה נראה שהוא ידע את זה, כן.
בדיוק. בוא נגיד ככה, נגיע לינואר, ממפיס תהיה רחוקה כבר 15 משחקים מהפלייאוף, יכול להיות שהם יתחילו להבין שמרק גסול הולך לעזוב אולי בשביל שום דבר, אם אתה שם, בוא נזכיר שב-2008 הם הביאו את פאו גסול שהיה באמצע עונה בסיטואציה קשה בממפיס, הם נתנו עליו כלום, את קוואמי בראון וג'ווריס קריטנטון, פעם יצטרכו לתת
זה אשכרה כלום, דרך אגב, זה כאילו ממש כלום.
הם יצטרכו לתת עליו קצת יותר, אבל בטח לא את החביות שדיברו על קוואי לנארד או על פול ג'ורג'.
כן. יש לציין שלוס אנג'לס לייקרס, לפי כל הערכות והזה, הם לא הסכימו לשים את אינגרם על המדף בשום סיטואציה. לא עבור פול ג'ורג' ולא עבור קוואי לנארד.
אני מסכים איתם, הבן אדם הוא כבר עכשיו שחקן טופ 40, טופ 35 בליגה בעונה השלישית שלו, ויש לו פוטנציאל.
הוא בן 21. ובסוף הרי, אם אתה צריך כמה כוכבים, אז אין שום סיבה שלא תגדל את אחד הכוכבים האלה. אתה לא חייב רק לקנות מבחוץ. אם אתה רוצה ליצור קבוצה בסוף לסביב לברון, של 2, 3, 4 כוכבים, אתה אפילו חייב לגדל אחד מהם מטעמי משכורות בעתיד.
השאיפה של הלייקרס בדיוק כמו שמעיין אומרת, זה שהחבורה הזאת בעונה השלישית של החוזה של לברון, כבר תהיה מספיק בשלה, אינגרם וקוזמה והארט ולונזו, ואולי עוד שחקנים שיצטרפו, כדי לקחת את לברון, כשהוא כבר לא בסיאו, עד לגמר הלפח.
שיהיה קרים אבדול ג'אבר שלהם, באיזשהו מקום. קרים אבדול ג'אבר, יש לציין, הגיע ללוס אנג'לס לייקרס ממילווקי, גם כן באזור שם של האגמים הגדולים, ובעצם הפך לכוכב הגדול של הליגה, הוא היה הכוכב הגדול, אבל הפך לכוכב הגדול.
בלוס אנג'לס הכל גדול.
בלוס אנג'לס זה הרבה יותר גדול, ואז הגיע
מג'יק ג'ונסון. לברון יחס עלינו שאנחנו אומרים שעוד 3 שנים הוא לא יהיה בסיס שלו כבר.
כן, כן, זה נכון.
הכל יחסי.
כן. מה יהיה עם לוס אנג'לס לייקרס? כל אחד ייתן לי 10 שניות על מה אתם חושבים שיהיה.
מקום שביעי במערב, הדחה בסדרת סיבוב ראשון קשה. קשה גם ליריבה שלהם, אבל הדחה.
אני אתן את התסריט האופטימי, מצליחים להגיע לאיזושהי סדרת סיבוב שני, ואז זה הולך די מהר, כלומר, עפים מהר בסדרת סיבוב שני. זה התסריט האופטימי לדעת.
בואו אני אנחס אתכם, ואני אגיד ככה, אני חושב שהם טופ 4 במערב, ואני חושב שהם יגיעו לגמר המערב. מה אתם אומרים?
לברון ג'יימס.
אתם יודעים למה?
לברון ג'יימס. שאתה... כאילו מעריך אותה מערכת חסר.
אני חושב כשאתם מסתכלים על הקבוצה בשנה שעברה, עם לוק וולטון, הם ניצחו 35 משחקים, לברון ג'יימס מוסיף לך 20 ניצחונות, זה אחלה, 55, כאילו 50.
20 ניצחונות במזרח, במערב זה 15 במקרה.
כמובן. מה שנקרא, כאילו זה לברון ג'יימס.
לא, לא, אבל זה נכון שכאילו, זה נכון ש... הרבה פעמים אמרנו על לברון שהוא עושה לעצמו את החיים קלים, שהוא משחק במזרח וזה סוג של חופשה מאוד מאוד בוערכת עד שהוא מגיע לפלייאוף, ולא חוכמה לנצח את כל המשחקים בפלייאוף ולהיראות כמו שחקן מתוך משחק מחשב, כשחצי עונה אתה כאילו כזה חצי קלאץ' עבדת, והחבר'ה של גולדן סטייט או יוסטון שפכו לאגר, ואז
למרות שהם לא כזה שפכו לאגר בשנה שעברה, אבל כן.
ואז אתה מגיע לפלייאוף וכאילו נראה חד וטרי וזה. זה יהיה גם ניסוי מעניין ביכולות של לברון, אם אנחנו אומרים באמת שהוא חושב שהגיל עוד לא משפיע עליו, עוד לא מגיע אליו, ושהוא מצליח לשמור את עצמו. אז בוא נראה בעונה שלמה שאתה משחק במערב וצריך לעבוד קשה.
מה שפשוט לא יודעים על לברון ג'יימס, זה שהוא הצטרף ל... הוא הגיע ללוס אנג'לס בשביל להפיק סרטים, אחד מהם הוא הרובוטריקים, שהוא הולך להיות הרובוטריק הראשי פשוט, והוא לא, זה יהיה בלי...
זה יהפוך להיות סרט יהודי עכשיו.
כן, זה פשוט, אנחנו נגלה השנה של לברון ג'יימס, הוא רובוטריק, ויש מצב שהוא יהפוך לחיפושית בזמן. נעבור ל... גולדן סטייט ווריורס, שמעתי שיש קבוצה טובה שם באזור.
קבוצה קטנה, לא משמעותית בליגה.
כן, אנחנו מדברים על הקבוצה שבעצם היא בשנה שעברה, היא די לקחה את זה באיזי, הגיעה למקום שני במערב, ואז השתפרה פשוט בצורה בלתי רגילה בפלייאוף, גם מבחינת נקודות ל-100 פוזיישנים בהגנה ובהתקפה, כלומר, השתפרו בהגנה, השתפרו בהתקפה, נכנסו לקצב גם עם סטף קרי ב-80% ככה, וזכו באליפות. אחרי, דרך אגב, הסדרה הכי קשה שהייתה להם בכל הריצה הזאת שלהם, מלבד ההפסד בגמר, לקליבלנד, היוסטון רוקטס כמעט לקחו אותם, מה שהם עשו בקיץ הזה, זה קצת רענון שורות, נגיד את זה ככה, האם הם עכשיו, עם דמרקוס קאזנס על הספסל עד ינואר פברואר, האם הם קבוצה יותר טובה, כשאתה מסתכל על זה?
יש לנו השנה שלושה farewell tours, שלושה סיבובי פרידה ב-NBA, יש את דירק נוביצקי, יש את דוויין וייד, ויש את מה שפחות מדברים עליו, כנראה גולדן סטייט הנוכחית. אני לא יודע כמה, בוא נגיד, תסתכלו על כל רגע מגולדן סטייט הזאת, כי קבוצה כזאת עם ארבעה סופרסטרים, בעידן של תקרת השכרים, חמישה סופרסטרים, לא תחזור כנראה, וזה עוד לפני שאנחנו יודעים מה המצב של קאזנס, כלומר, כרגע במצב שקווין דורנט, ממה שאומרים בפודקאסטים, שמעתי הבוקר את קייס פניקס וטים בונטמפס, אומרים שהוא הולך לניקס בסבירות מאוד מאוד גבוהה, אני מקווה שסימי לא שומע את זה, כי לדעתי הוא פשוט תחטוף עוד התקף, ולא יישאר להם יותר מדי כסף לדברים אחרים, הם איבדו חלק משחקני הספסל, חלק מהם יותר חשובים, חלק היו פחות חשובים, קאזנס זה איזשהו ניסוי, בלראות כמה הבן אדם הזה יכול להתאים, אם הוא באמת חוזר לכושר שלפני הפציעה, כמובן שאף אחד לא ייקח מהם את האליפות. אני חושב שיש עוד משהו שפחות מדברים עליו, שזה עניין של השחיקה. ארבע שנים להגיע לסדרת גמר זה לשחק, בזמן שכל הליגה משחקת ארבע עונות, אתה משחק חמש פלוס. והדבר הזה כבר יוצר שחיקה, הכוכבים שהתחילו את הריצה הזאת בני 25-23, מחשב כבר 30-28, מתחילים ככה, עד להגיע לקצה הפריים או לצאת מהפריים, והחבורה הזאת, אני חושב שהשנה הזאת היא באמת, גם יש שם איזשהו ריח כבר של התחלה של סוף, יכול להיות שהשנה הזאת באמת last hurry, הולכים, לוקחים אליפות עם מה שיש.
אבל יש להם, שנה הבאה הם עוברים לאצטדיון חדש בסן פרנסיסקו, הקבוצה משלמת הרבה מאוד כסף בתקרת השכר, כלומר במס יוקרה. אתה חושב שבאמת הם יוותרו על, על, על אחד מהשלושה, דריימונד גרין, סטף קרי או קליי תומפסון?
על השלושה האלה לא, אבל אני חושב שדורנט, כחלק מהרביעייה הזאת, אנחנו לא נראה את הארבעה האלה בגולדן סטייט בעונה הבאה.
אוקיי, כלומר אתה אומר שדורנט פרוול טור והולך לניקס?
כן, מדברים על זה הרבה, גם אני שמעתי את זה הרבה במהלך
הקיץ.
המזרח הרבה יותר פתוח.
לא רק בגלל, כאילו, מדברים על זה שריץ' קליין אולי, שזה הבחור שעובד איתו, השותף העסקי שלו, אולי ינסו לפתות את דורנט, בזה שיתנו לריץ' קליין משרה בניקס, ריץ' קליין הוא ניו יורקי, הוא מאוד מאוד אוהב את הקבוצה, הוא גם אמר, הוא מתראיין, הוא דמות בולטת בארצות הברית. בעולם הזה של ה-NBA, הוא מתראיין בעצמו גם, אז הוא אמר שהוא ישמח לעשות את זה, ואז אומרים שאולי עשו שם איזשהו מהלך דו-כיווני, שיביאו את ריץ' קליין לנהל, טורנט יבוא כפנים של הפרנצ'ייז, וביחד, כאפילו פרויקט עסקי שלהם, של הצוות הזה, הם יוכיחו שאפשר להחזיר להיות את הניקס למה שהיה פעם, למוקד משיכה לסלף.
מה זה היה פעם?
אתה יודע, מוקד
משיכה...
way, way back פעם, אבל לא, כאילו מוקד משיכה לסלב, זה אטרקציה תיירותית בעיר ניו יורק, החזירו את מדיסון סקוור גארדן כביכול, להיות שוב תחנת חובה בכל סיור NBA בארצות הברית.
בואו, צפו בחד קרן ובאישים, צילו את הכינוי חד קרן.
כן, האמת זה לא נשמע כזה מופרך, כי אם אתה אומר, היה לדורנט את הקשת הראשונה של הקריירה של אני נאמן, ואני בן בית, ואני הכל, ואז היה את הקשת של אני וילן, ואני הולך להביא אליפות, ואני סופרסטאר עכשיו עם כל הפוזה של סופרסטאר, ויכול להיות שהקשת השלישית בסיפור תהיה, ועכשיו אני יכול להוכיח לכם שאני גם יכול לעשות את זה לבד. ותחפשו אותי כולכם.
אני קשה מאוד לקרוא בן אדם כמו דורנט, אבל אני חושב שאם הוא זוכה באליפות השלישית שלו, האליפות הרביעית של גולדן סטייט, הוא ירצה לפחות עוד אליפות אחת, והוא לא יקבל אותה בניו יורק. סורי, לא משנה מי מצטרף אליו בניו יורק, הוא לא יקבל אותה בניו יורק.
אבל אם אתה שם את דורנט ליד פורזינגיס, וקמבה ווקר, נניח שיחזור הביתה כשחקן חופשי לעיר שבה הוא נולד, אתה כבר מקבל קבוצה שהיא בתמונה של גמר מזרח.
אתה מדבר איתי על... טוב, אנחנו לא רוצים לדבר על המזרח, ובטח לא על ניו יורק ניקס, שהם כרגע לא רלוונטיים, אבל כאילו... אני חושב שהקבוצה והפרנצ'ייז וכולם, הם רוצים להגיע עם קבוצה, הקבוצה שלהם לסן פרנסיסקו. העונה הזאת תהיה עונה מאוד מיוחדת ומעניינת עבורם, בגלל דימרקוס קאזנס, לראות איך הדבר הזה עובד. הם יעבדו קשה מאוד כדי לשמור את קליי תומפסון לפי דעתי, אחר כך יעבדו קשה מאוד כדי לשמור את דריימונד גרין, ודורנט, הוא יישאר בין החורג האהוב של הקבוצה הזאת, ואולי אחרי העונה הבאה אפשר יהיה לדבר על דורנט שירצה לצאת וזה. אני חושב שיש פה כמעט אליפות בטוחה, אני לא חושב שמישהו יעזוב את זה.
אני אגיד דבר אחד,
עם כל הכבוד לניו-יורק-ניקס,
גם על הכניסה של קאזנס. שנה שעברה אני חושב שזה היה דיוויד ווסט שאמר אחרי הגמר, אחרי האליפות, הוא אמר אתם לא יודעים מה הלך פה השנה. וניסה לרמוז שגם בגולדן סטייט, כולם נחמדים ונחמדים, עד שסוגרים את הדלת בחדר הלבשה, ואז
אחד לא יודע מה. סיפורים של סטיב קר ודרימונד גרין, כמעט הורגים אחד את השני באימון.
כן, אבל זה גם לא בהכרח בעונה הזאת, אלא זה ככה קשת ארוכה, והוא כנראה רמז לדברים אחרים, אבל אני לא זוכרת מי זה היה שהתראיין בתחילת הקיץ, ואמר שדווקא הכניסה המאוחרת של בוגי קאזנס, יכולה להיות פתרון לדברים האלה, שמתי מתעוררות בעיות, כשאין באמת על מה לדבר, משחקים, הכל נראה טוב, סבבה, אנשים מתחילים משתעמם.
הדוג דייס של העונה.
בדיוק. ינואר. ודווקא הם אומרים, יכול להיות שהכניסה הזאת המאוחרת של קאזנס, בינואר, פברואר, שתאלץ אותם בעצם ללמוד את הקבוצה מחדש, לסדר את התרגילים מחדש, להכניס אותו לעניינים, ייתן לכולם איזושהי משימה קבוצתית שקצת תוריד מתח, וגם לא תגרום להם פשוט להשתעמם מהעונה ולהיראות פחות
אני גם חושב, מול
משחקים.
אני חושב שהם גם, מה זה ניפחו את זה שהיה להם קשה מתח, אוי קמן, כאילו, סטף קרי הוא אחד מהמנהיגים הרגשיים הכי טובים בליגה לפי דעתי, וכל הקבוצה נע סביבו,
הוא גם אמר שהוא לא הולך לשום מקום.
כן,
הוא אמר, כל עוד לא זורקים אותי מהבניין, אני פה.
כן, הוא חתום בקבוצה, הוא שחקן שככל הנראה יסיים את הקריירה שלו בגולדן סטייט, אלא אם כן הוא ירכוש את שרלוט הורנטס או משהו, לא נראה לי, אבל סטף קרי הוא השחקן, כשמסתכלים על הנתונים, הוא השחקן הכי חשוב בקבוצה. כלומר, דורנט, כן, הוא השחקן הכי טוב, קרי הוא השחקן הכי חשוב, כשהוא אחראי על הריווח, כשהוא משחק, הקבוצה טובה יותר בהתקפה בצורה קיצונית, ב-14 נקודות או משהו כזה.
איתו בקבוצה עם שלשות נהדר, בלעדיו עם קבוצה שקולת שלשות נהדר, איתו עם קבוצה שקולת מארבע נהדר.
כן.
לשמור על קבוצה שקולת מארבע, זה דבר אחר מאשר לשמור על קבוצה שקולת לשלוש.
הכוח משיכה שלו זה, גולדן סטייט מביאה גם מאמן, מי שהיה מאמן האישי של סטיב נש בזמנו, בחור שהיה כדורגלן קנדי בכלל, הם מביאים כדי לשמר את סטף קרי בגיל 30, אחרי עונה די קשה מבחינת פציעות בשנה שעברה, הם מנסים לשמר אותו, ולפי דעתי הוא המפתח להכל, אני גם לא אתפלא אם זאת תהיה סוג של עונת MVP שלו.
יכול להיות.
אתה יודע, שבה הוא פשוט נותן את המספרים הסטף קרי פלוס אסיסטים, פלוס אחוזים הכי טובים בהיסטוריה כזה, יכול מאוד להיות, אני לא אתפלא אם זה יקרה. אני חושב שגולדן סטייט זה קבוצה שיכולה לסיים את הפלי אוף ב-16-0, בטח אחרי הירידה לפי דעתי, כן, אנחנו נדבר על יוסטון, אבל אני פשוט לא רואה מישהו שישתפר בצורה ניכרת כדי לאתגר אותם.
אני רואה את גולדן סטייט עם הרבה עזיבות שהיו שם המשמעותית שבין אגב יכולה להיות דווקא דיוויד ווסט בתור כוח מייצב בחדר ההלבשה, איש עם אישיות מאוד מאוד חזקה, אבל גם ג'וויל שהיה פנטסטי בסדרת הגמר, פצ'וליה שהיה טוב בעונה הרגילה וכבר הווריורס התרגלו אליו.
מי ישבור רגליים עכשיו?
בדיוק.
צריך להביא את
אגב, יונס ג'רבקו ישבור רגליים, הוא שחקן שיודע לעשות את זה מצוין, וכמו שבאיקאה אתה מרכיב רייטים, ג'רבקו יודע גם לפרק רייטים. והוא לא שחקן אלים, הוא פשוט שחקן מאוד קשוח ושחקן מאוד טוב. והספסל שלהם ידלדל, הרוטציה שלהם התבגרה, מהבחינה הזאת אני חושב שכן.
התבגרה וגם, תלוי, צד אחד התבגר, אבל צד שני, רוב הסגל שלהם עכשיו, כל מישהו כמעט חמישייה שנייה, זה חבר'ה צעירים שהם כאילו
עדיין לא מספיק מוכחים.
עדיין לא מספיק מוכחים, אבל באמת, הם סוג של מגדלים אותם בעצמם, זה
כמו הדניות שיש לך
במיוחד. ג'ורדן בייל הולך להיות יותר טוב כנראה, קווין לוני.
קווין לוני, לא, הם שחקנים שהם כל אחד מהם, אחר כך כולם אומרים איך הם מוצאים אותם, ועל מיירס, ומאיפה
קווין קוק היה שחקן כאילו, ששנה שעברה
הוא
עשה מספרים של ג'רמי לין בתקופה של אינסנטי כאילו.
לא, אני אומרת, זה הכל שחקנים, לא, אני אומרת, להפך, זה הכל שחקנים שלהם, שהם סוג של מגדלים ומחפשים ביניהם את הקליי תומפסון הבא, זה שחקנים שהם הולכים לבנות עליהם, אני רק אומרת שבסוף זה בעצם רוב הספסל שלהם, אין להם כאילו עוד דייוויד ווסט להביא,
אני חושב שסטיב קר,
ניסיון וחוכמת משחק של 10 שנים פלוס בליגה.
סטיב קר אמר שחשוב בשביל להשאיר את הקבוצה הבריאה, חשוב שחקנים צעירים, שיגיעו שחקנים צעירים וכו'. ואז אתה מסתכל על הגרעין הזה, הגרעין צעיר כזה שהם הכינו, שזה 3-4 שחקנים כאילו שאתה יודע שאתה יכול לבנות עליהם. אגב, פטריק מקאו הוא כנראה לא ממשיך.
הוא לא רוצה את הצעת חוזה שלהם בינתיים, אבל לא אופציות יש לו, כן.
הוא שחקן מצוין, פטריק מקאו.
הוא היה, עשה רגרסיה עוד לפני הפציעה בשנה שעברה, הוא נסוג. ולהיות שחקן שנסוג בעונה השנייה שלך, זה כבר לא סימן טוב.
טוב, שון ליבינגסטון שחקן צעיר ומבטיח. איגודלה
שחקן צעיר ומבטיח.
כן, איגודלה שחקן צעיר ומבטיח. לא, אבל כאילו, אנחנו כן רואים איזושהי, כי סטיב קר מגיע הגיע, שיחק בקבוצה כמו סן אנטוניו ספרס, והתאמן אצל מאמנים כמו פיל ג'קסון ופופ וגרי פופוביץ', והוא דיבר בעצמו על יצירת תרבות, שהתרבות החזקה מאוד של סן אנטוניו, אתה יודע, כולם נכנסים לתוכה ומשחקים, ולא משנה איזה שחקן אתה הופך להיות חלק מסן אנטוניו בשביל להצטיין בקבוצה הזאת. אני חושב שהוא מנסה לבנות משהו דומה בגולדן סטייט, רק שזה בסן פרנסיסקו, לא בסן אנטוניו. יש לך הרבה יותר סטאר פאוור וכו'. אתם אופטימיים לגבי גולדן סטייט השנה, או כאילו, אני מעריך אותם יתר על המידה?
לא, בסוף הם עדיין הקבוצה הכי חזקה במערב, והמערב זה הצד החזק של הליגה, אז כאילו, אתה בונן משם.
הם עדיין ההנדזון פייבוריט להיות בגמר, ואם וכאשר, הדבר היחיד שאיכשהו קופץ לי בראש, זה שאם בוסטון תגיע לגמר נגדם, כשבוסטון ממצא את הפוטנציאל שלה, הגמר יהיה יותר צמוד ממה שראינו ברוב השנים האחרונות.
כן, בוסטון זה הקבוצה שכשאתה מסתכל עליה, היא הקבוצה שהכי הקשתה על גולדן סטייט, כן. כאילו, בוא נעבור ליוסטון, בגלל שבעצם יוסטון, דרן מורי אמר, דרן מורי זה הג'נרל מנג'ר שלהם, הפרזידנט אוף בסקטבול, וואטאבר, הוא זה שמרכיב את הקבוצה, הוא אמר, אני מעצב את הקבוצה כדי להתמודד עם גולדן סטייט ווריירס, ואז הוא מביא את קרמלו אנטוני, שזה כמו להגיד, אני רוצה להתמודד עם מסי,
כמו לשים סלע
ולהביא
במרכז,
את רן לוי.
כאילו, לא, זה יותר כמו לשים סלע במרכז המגרש, ולהגיד, שחקו מסביב, נראה איך זה יעבוד לכם.
את ראית אותו מתנצל בפני הספסל, אחרי שהוא לקח זריקת 2 ארוכה, כאילו, יש מקומות, ביוסטון פשוט מגלים אותך לסיביר, אם אתה לוקח long 3-point, long 2-point.
אגב, אם הם הצליחו לגרום לו להתנצל על משהו, זה כבר 100% יותר הצלחה ממה שחזיתי ברגע שראיתי תחת אתה לא מבין למה קבוצות לוקחות על עצמן את האתגר הזה, זה כאילו, אתה יודע, לשים על עצמך משקולת ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני יוצא לתחרות 100 מטר מול יוסיין בולט, למה? גם ככה לא היה לך הרבה סיכוי.
בשנה שעברה, קרמלו אנטוני הגיע לקבוצה שהחתימה את פול ג'ורג' והיה לה את ראסל ווסטברוק, שהם היו שני שחקנים שהתרגיל עליהם היה בידודים. והוא היה בניו יורק ניקס, מיסטר איסוליישן, מיסטר אייזו, קח את הכדור, תעשה משהו, זה היה המשחק של קרמלו אנטוני, והוא מגיע לקבוצה שלקחה את כל העניין הזה של הבידודים ללבל אחר לחלוטין, של אסטרטגיה מובנית, של ריווח, של הצמדות לקו השלוש, ואחד על אחד בעצם של ג'יימס ארדן או קריס פול נגד המגן המסכן, מי שזה לא יהיה, הוצאת כדור החוצה, מסירה או שתיים בהתקפה, ושוט משלוש או חדירה ועונשין. אני לא רואה את הקבוצה הזאת משתפרת עם השחקנים שהם הביאו במקום לוק בועמוטה וטרבור אריזה, שהיו כל כך משמעותיים במשחק בידודים הזה, בגלל שהם אלו שריווחו וקיבלו את הכדור וקלו באחוזים סבירים מאוד מהשלוש, ועשו הגנה. שזה היה בעצם השדרוג האמיתי של יוסטון רוקטס בשנה שעברה, הביאו את קרמלו אנטוני, שחקן, בוא נגיד שגם כשהוא עושה את ההגנה הכי טובה שלו, הוא לא שחקן הגנה טוב.
הוא גם מבוגר ופשוט כבר כמה שנים בירידה מבחינת כל היכולות. פעם היה לך שווה להחזיק אותו כמצד אחד נודניק ומצד שני קלעי אדיר. בשנים האחרונות המספרים הם עדיין יותר טובים של הרבה שחקנים אחרים, כי הירידה היא מהצמרת, אבל אבל למה לך לסבול את הנודניקיות ואת ההשתלטות על הכדור ואת כל הדברים שאתה צריך לעשות כדי באמת להוציא את קרמלו אפקטיבי,
והכל ב-2.5 מיליון יורו, דולר.
כן, לא, וגם לרוץ לאליפות וגם לדאוג לשחקנים אחרים וגם 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 וגם.
קודם כל, יש להם איזושהי הרגשה שקריס פול אולי בחדר הלבשה יכול לסדר לקרמלו את הראש. והפער הגדול בין מה שקרמלו אנטוני עכשיו, לבין מה שקרמלו אנטוני חושב שהוא, זה הדבר הגדול מבחינתי בעונה הזאת.
אם מישהו רוצה להתאבד, הוא קופץ ממה שקרמלו אנטוני חושב שהוא למה שהוא.
למה שקרמלו אנטוני עכשיו. ואם קרמלו אנטוני יבין מה הוא עכשיו, ויבין שהוא טוב כספוט-אפ שוטר, שחקן שזורק 10, 12, 13 פעמים במשחק, לא תמיד מסיים את המשחק על הפרקט. אם אתה עושה תרגיל להתקפה, אז כן, אתה צריך את קרמלו בתור אופציה, כי הבן אדם הוא שוט-מייקר גדול, ואת זה הוא עדיין יודע לעשות. לא יודע לעשות כמעט שום דבר אחר. לא לסגור לריבונד, לא למסור, לא לשמור.
שזה די חשוב בסוף.
בדיוק, להתקפה האחרונה, אם הכדור אצלך ביד ויש לך 7 שניות על השעון, אתה צריך את קרמלו על המגרש. אם הכדור אצל היריבה, אתה צריך אותו בצד השני של המדינה, להרחיק אותו כמה שיותר שלא יתקרב למגרש בטעות. ג'יימס אניס הוא שחקן שבעוד מעניין אותי כמה הוא יצליח להחליף את אריזה ואת אמבוטה, כי יש לו פוטנציאל אתלטי, ואם יוסטון תצליח לחבר אותו שם, או את מייקל קארטר וויליאמס שכבר הקריירה שלו שנראה הולכת לאיבוד.
היה רוקי השנה פעם, לפני מלא זמן.
בקבוצה שפשוט ניפחת המספרים שלו כדי שהוא יהיה. היכולת של יוסטון למצוא מישהו שיסכים לקחת עליו את המטלות ההגנתיות של אריזה ואמבוטה, זה דבר מאוד חשוב, וכמובן, שוב, להסביר לקרמלו אנטוני, "היי, אתה כבר לא בניו יורק."
וזה גם עניין של איזון בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על טרבור אריזה והאישיות שהוא הביא, זה היה אישיות שמתאימה, אתה יודע, לשחקן שעושה 12 נקודות במשחק מבידודים, שזה ג'יימס הרדן. אתה יודע, כאילו, זה שחקן שלא צריך את הכדור ביד, כמו לוק בועמטה. תנו לי את הכדור מתי שאתם תרצו, מה שנקרא. גם קפלה ככה, כן? ופתאום אתה מביא שחקן שהוא כל החיים שלו רצה את הכדור, ובשנה שעברה שהוא לא קיבל את הכדור באוקלאומה, היו כל מיני סדקים, נגיד,
בתוך הזה. האינטרס הכי טוב של יוסטון זה שקרמלו אנטוני יהיה השחקן השישי. ברגע שהרדן יורד, שג'יימס הרדן, שקרמלו ייכנס ויהיה ה-go-to-guy. זה משאיר את יוסטון עם go-to-guy טוב לחמישייה השנייה נגד חמישיות שניות. אני לא יודע אם זה יקרה.
חוץ מזה, ג'יימס, קריס פול כבר יחסית מבוגר.
בדיוק רציתי להגיד, האתגר שלהם יהיה לא להתפתות לתת לו לשחק 30 פלוס דקות המון. דיברו על זה בסוף העונה שעברה אחרי שהוא נפצע, שעם כל הכבוד זה הוא לא לברון ג'יימס, והוא שחקן מבוגר, והוא גם משחק, והוא גארד. שהם חוטפים הרבה יותר מכות בכניסות לסל מאשר שחקן לברון ג'יימס כזה שעומד.
לברון ג'יימס חוטף מכות, זה פשוט.
הוא פשוט זה לא, זה נספג בדרך.
המכות חוטפות אותו.
והבעיה שלהם היא שכנראה קריס פול רוצה לשחק, וקריס פול רוצה לעשות ממוצעים של 32-34 דקות, אם זה אומר שהוא הרגיש שהוא לוקח את הקבוצה שלו לאליפות. והם צריכים לשכנע אותו שלא, שבינואר לא משחקים 30 דקות במשחק, גם אם זה עולה להם במקום הראשון במערב, כדי שהוא יוכל לשרוד סדרת פלייאוף ולא להיפצע שנייה לגמר NBA.
הם לא פספסו את ההזדמנות שלהם בשנה שעברה, משחק שביעי, פספסו 27 הזדמנויות.
פספסו בגדול. פספסו 27 הזדמנויות, פספסו בזה שהם, בסוף זה היה יותר מדי מייק דנטוני, כי מייק דנטוני גם בקבוצות הענקיות שלו בפיניקס, הייתה לו רוטציה קצרה, וברגע שנפל חלק אחד מהרוטציה הזה, הם תמיד היו קבוצה שמספיקה רק לכמעט. זה גם מה שקרה להם בשנה שעברה, ראינו את אריק גורדון נכנס לעניינים, אבל ג'ו ג'ונסון למשל שכבר חשבנו שהוא יוכל לתרום פתאום כן עשה את הקפיצה הזאת משחקן שהוא מאוד מאוד זקן, שהוא זקן אבל עדיין יכול לשחק לזקן אבל כבר לא יכול לשחק.
כן.
והם לא התחזקו בקטע הזה. ברנדון נייט נראה אם הוא יחזור הוא יכול לתת איזשהו פתרון. ארי גורדון יצטרך לשחק הרבה. אותי מעניין מאוד שעכשיו יש דיבור חזק על זה שהם רוצים להביא את ג'ימי בטלר. לא חסרים לכם מספיק אנשים שצריכים את הכדור, אבל אין לכם מספיק אנשים שצריכים את הכדור ביד שאתם רוצים, גם את ג'ימי בטלר.
ג'ימי בטלר זה כאילו השחקן הכי לא יוסטון רוקצי שאתה חושב עליו.
במנטליות שלו, של הגנה ושל סוויצ'אביליטי, הוא כן.
זה גם במידת מה לוותר מחדש את הקבוצה, כלומר, על מי אתם מוותרים.
כל אחד ש... פי-ג'יי טאקר, לאבד את כל העומק שעוד יש לך.
בניתם את הקבוצה בצורה מסוימת, רואים, יש בנייה של קבוצה, לכולנו ברור איך הקבוצה הזאת הולכת להיראות, אם אתה פתאום מביא ג'ימי בטלר, את מי אתה מוציא, ואז על הדקות של מי, ובעיקר על הזריקות של מי, יש לך גם את קרמלו, הרגע דיברנו על זה, הוא צריך את הזריקות שלו גם.
אתם רואים את ג'ימי בטלר נצמד לקו השלוש, ומחכה שג'יימס הרדן נמצא אותו? אז זה לא שחקן יוסטון, סליחה, כאילו, זה
הקבוצה. דריל מורי כבר אמר שהקבוצה שאתה רואה עכשיו, זאת לא הקבוצה שאתה תראה בסוף העונה.
כן, דריל מורי כן עושה שינויים, וכן אנחנו יודעים ש...
ג'רלד גרין, איך הוא מצא אותו בשנה שעברה והפך אותו לשחקן רוטציה, הוא ימצא מישהו.
טוב, in Daryl we trust, in Morey we trust, מה שנקרא. בואו נדבר על הקבוצה שאני חושב שהיא הקבוצה השנייה הכי טובה במערב השנה.
גם אני.
יוטה ג'אז.
לא.
אני עדיין לא התרגלתי לזה שיש קבוצה שצריכה את ג'ו אינגלס בסגל שלה ובחמישייה, וזה אשכרה קבוצת NBA לגיטימית שאנחנו צריכים להתייחס אליה ברצינות. אני לא אומרת את זה אגב כדי לזלזל בו, זה פשוט עדיין כל פעם מפתיע אותי מחדש, אני כזה... יוטה, קבוצה טובה, וזה ג'ו אינגלס, פה ממכבי, אני זוכרת,
פה מהספסל של מכבי,
כן, אני זוכרת, הייתי הולכת לראות אותו באימונים פה, מתאמן,
יותר מזה, הוא הקלה שלוש הכי טוב בליגה, מבחינת אחוזים בשלוש שנים האחרונות, כלומר, אין מישהו שקולע שלוש יותר טוב מג'ו אינגלס, חברנו, אבל אנחנו...
תופעה מדהימה אגב, ואחרי גיל 30 זה כאילו...
וכשהוא נראה בין 43, אגב, הוא בן 31, והוא הכי מבוגר בקבוצה הזאת, יוטה ג'אז, שמתבססת על היכולות ההגנתיות של רודי גובר, שחקן ההגנה הכי טוב בליגה, ככל הנראה יהיה גם השנה, אם הוא יישאר בריא. דונובן מיטשל, בפלי אוף, הוא היה עם ה-usage rate, כלומר השימוש בכדור, או אסיסט או סל, הכי גבוה שראינו מרוקי, בכל הזמנים, כלומר, מאז שמתחילים למדוד את זה, זה 32% של usage rate, זה אומר שכאילו 32% מההתקפות מסתיימות אם דונובן מיטשל עושה משהו, אני מתאר לעצמי שהוא ישתפר מהשלוש, כי הוא היה אחד מהזורקים מהשלוש בווליום גבוה יחסית בינוני, יש להם אולי את המאמן הכי טוב בליגה, קווין סניידר, יחד עם ראד סטיבנס.
אחד הטובים. יחד עם קר וסטיבן.
כן, אבל כאילו כשאתה חושב על מאמן שמשפיע ממש על הקבוצה שלו ברמת הפליי טו פליי.
הוא הברד סטיבנס ווסט.
כן, עם תסרוקת של רע בג'יימס בונד. הוא לא הסתפר ממש, לא ראיתי את זה.
לא ראיתי תמונות האמת, אבל אפשר לבדוק, היה עם משחק אחר.
כן, מה... למה אתה חושב שהם לא הקבוצה השנייה הכי טובה בליגה?
כי הקבוצה השנייה הכי טובה במערב לדעתי עוד לא הגענו אליה ונגיע אליה בהמשך. אני חושב שיוטה היא כן קבוצת...
אל תעשה ספוילר, תגיד, תעשה ספוילר.
נגיד שאוקלאומה סיטי.
אוקיי.
אבל יוטה היא כן קבוצת טופ 5. ואני חושב שיש להם, מיטשל וגובר זה בסיס מעולה. יש להם רוטציה עמוקה. הם פשוט... אני לא רואה אותם עדיין ברמה שקבוצה שמנצחת 57 משחקים, כן, קבוצה שתנצח 50 עד 52 משחקים, הם לא עשו איזה שיפור משמעותי מעונה שעברה, העניין שם יצטרך להיות בריאות, ובאמת יהיו קבוצה שכולם מפחדים.
אבל הם משפרים את השחקנים שלהם כל שנה.
זה כן, זה נכון. שיפור מבפנים.
כן.
אבל שוב, רוב השחקנים שלהם כבר נמצאים במצב, חוץ ממיטשל, שזה חוץ גדול, חוץ ממיטשל, רוב השחקנים שלהם כבר פחות או יותר אתה יודע למה לצפות מהם. כלומר, אתה לא מצפה משחקן כמו גובר, או משחקן כמו ריקי רובי, או משחקן כמו דרק פייברס, לעשות עוד קפיצה למעלה. כלומר, אתה אומר, הם יהיו כמו שהם היו בשנה שעברה, פלוס בריאות של גובר, שזה מאוד משמעותי.
זה מאוד משמעותי אם הוא יצליח להישאר על המגרש. זאת אומרת, הם קבוצה מאוד טובה, אבל אתה לא יודע כמה רודי גובר יצליח לשחק ולהישאר על המגרש. וזה בעיה, כי אתה יודע, אתה כמעט יודע שהוא לא יצליח להישאר על המגרש מספיק משחקים בשביל שהם יהיו הקבוצה הכי טובה שהם יכולים להיות לאורך זמן. כלומר, אתה צריך, אין מה לעשות, אתה צריך לצבור ניסחונות, אתה צריך שהוא יהיה זמין בפלי אוף, אתה צריך המון דברים שאתה יודע שפחות חלק מהזמן הוא לא יהיה לך זמין, כי הוא שחקן פציע, והוא היה פציע הרבה זמן.
הוא בן 26, רודי גובר, ואני חושב שהוא עכשיו נכנס הגוף שלו מתייצב, אני חושב, אתה יודע,
כן, כן. זה באמת, לדעתי זה מה שהם תלויים בו, כי ברור לנו שמיטשל הולך לעשות קפיצת מדרגה, וברור לנו שכל שאר השחקנים יביאו את היכולות שלהם מהשנה שעברה, אז אם טיפול להם חתיכה מהפאזל, הם יהיו בבעיה, ואם הם יצליחו לרוץ ולהיות בריאים, וריקי רוביו יצליח להישאר על המגרש, אז יש להם קבוצה מצוינת, אבל
רוביו...
אנחנו יודעים שזה בדרך כלל שחקנים שלא מצליחים מספיק משחקים לעמוד על הרגליים.
אני חושב שהשנה היא תהיה השנת מבחן הגדולה של דנטה אקסום, לראות איך הוא, בגלל שהוא בדיוק השחקן שאתה צריך בליגה. השנה השחקן שיכול לשחק במלא תפקידים ובמלא עמדות, ויכול לשמור על מלא עמדות, ואני חושב ששוב, כשאנחנו מסתכלים על השיפור של כל שחקן בקבוצה הזאת, אתה רואה שיפור משמעותי בנקודות החלשות של כל שחקן לאורך השנים. ואני חושב שדונובן מיטשל, שהוא קלה שלשות יותר טוב, זה פשוט חיה מפלצת עוד יותר מטורפת מאשר בשנה שעברה. לא מפלצת, ספיידרמן, נכון? ספיידרמן, כן. אני מאמין גדול ביכולת שלהם להיות באמת הקבוצה השנייה. לעקוף את יוסטון רוקטס, בגלל האמונה שלי באימון ובמערכת שיש שם. אתה לא חושב, אוקלאומה, אתה אומר. בוא נדבר על אוקלאומה.
השנה שעברה היו שם הרבה סימני שאלה.
בוא נדבר על אוקלאומה. זה נשמע כמו מחזמר. בוא נדבר על... יש מחזמר אוקלאומה.
לא, הוא אוקלאומה. השנה שעברה הייתה שנה של סימני שאלה, והשנה הזאת צריכה להיות שנה של סימני קריאה. הם עשו שני חיזוקים, הם החתימו את פול ג'ורג' והם לא החתימו את קרמלו אנטוני.
הם היו אמורים למות ולא מתו, ולא רק לא מתו, הם עכשיו גם רצים מרתון.
העניין הזה של פול ג'ורג' זה... כאילו כבר כולנו הספדנו את אוקלאומה סיטי, היינו בטוחים שווסטבורק הולך להוביל קבוצה של נובדי, זה שום מקום, ואז הם הצליחו להביא את פול ג'ורג', למרות שביטוע לו לדיפ, פשוט אחר כך ראינו מה הוא עושה, אבל פול ג'ורג', עצם העובדה שהצליחו להשאיר אותו, שהצליחו להקלם אותו בתרבות הזאת, שהצליחו להגיע עכשיו למצב, שיש להם איזון, באמת הכי טוב שאפשר בסגל, יש להם שני סופר סופר סטארים, שחקנים שהם טופ 15, טופ 20 בליגה, ויש להם סביבם בדיוק את הפועלים השחורים שהם צריכים, ומבחינתי האיש הכי חשוב והכי מעניין בקבוצה הזאת, זה מי שיהיה שם בעמדה מספר 4, so called, שזה או ג'רמי גרנט או פטריק פטרסון. אם פטרסון יביא את הכלייה מבחוץ מימי הטורונטו העליזים שלו, ואם ג'רמי גרנט יראה את גרף השיפור שלו מהעונה שעברה, זאת קבוצה שדעתי היא מספיק טובה בשביל להרוג יריבות בהגנה. ווסטבורק שהוא רוצה, הוא מאמר על חטיפות, אבל סביבו, פול ג'ורג' וגרנט וסטיבן אדמס ורוברסון, זאת רביעה הגנתית פשוט פנטסטית.
כשרוברסון נפצע בשנה שעברה, הם כאילו קרסו הגנתית.
שם זה נגמר הריצה הממש טובה שהייתה להם בעונה שעברה, כשרוברסון נפצע והם פתאום, זה היה כאילו צמיחה קצרה כזה, פתאום לא היה להם איפה להביא ידיים.
קורי ברואר וזה לא משהו.
פתאום לא היה להם מספיק ידיים בהגנה, זה היה נראה לך תמיד שהם משחקים כאילו 4-5 כזה, וזה באמת נהיה, אני אומרת, הם היו קבוצה שהייתה אמורה למות, כאילו זה היה אמור להיות כזה ראסל ווסטברוק ואנשים. שאנחנו צריכים את המידיה דירקטור כאילו לדעת מי הם, ואז פתאום בנו קבוצה, כלומר פול ג'ורג' בחר להישאר שם עוד עונה,
דניס שרודר בתור רכז מחליף זה דבר גדול, כי הוא יוכל לשחק, אם הוא ילמד לשחק אוף דה בול זה בכלל יהיה מדהים, אבל זה ווסטבורק היה צריך לסחוב כל כך הרבה בשנים האחרונות, היינו את מוצאי הטריפל דאבלים שלו, לדעתי הוא לא עושה השנה עונה של מוצאי טריפל דאבל, מכיוון שהוא יוכל לשחק פחות,
הוא צריך לשמור על הברכיים שלו, כי הוא עכשיו עבר לא ניתוח, אבל איזה פרסיג'ר בברך, פעם שנייה שזה קורה, היה לו קרע ברצועה, צריך לזכור לפני כמה שנים, הוא צריך לשמור על הברכיים שלו, כי בלי ראסל ווסטבורק זה קבוצה מאוד נחמדה, אבל זה לא קבוצה שתהיה בכלל על הטופ 5.
הוא גם מגיע אנחנו, כאילו כל המחזור הזה בליגה מתבגר פתאום ומתחיל להגיע למרק של הגיל 30, אם הוא רוצה לקריירה ארוכה, אז כן, הוא יצטרך להתחיל להוריד עומסים.
כי הוא קצת נדלי באיך שהוא משחק.
אני הייתי אומרת,
במובן של ה-100% על הברכיים כל הזמן, 120 ו...
כן, זה מזכיר לי גם את בריינט, כאילו שמשך, משך, משך, והיה נראה בלתי פציע, עד שיום אחד פציעה אחת, כאילו הקריסה את כל המגדל קלפים הזה, אתה לוקח הכל על עצמך, אתה נותן, 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 ואז יום אחד פציעה אחת, ופתאום אתה מושבת חצי שנה, וכל הזקנה קופצת עליך בבת אחת, וכל הפציעות שלא ספגת כל הקריירה, פתאום מתחילות להתעורר ולסחוט אותך, ואז אני אומרת, זה פחות אפילו ביחס לקבוצה, והאחריות שלו כלפי הפרנצ'ייז, ליותר כמה הוא עוד רוצה למשוך את הקריירה, אם הוא רוצה למשוך אותה עוד הרבה זמן, אי אפשר לשחק כל עונה בטריפל דאבל.
פול ג'ורג', למה אני לא חושב שאוקלאומה תהיה טובה כמו שאתה חושב? בגלל שראינו את ראסל ווסטברוק עם השחקן השני הכי טוב בליגה, וזה לא הספיק לאליפות, וזה לא הספיק גם להיות, להתקבע כקבוצה הכי טובה, או השנייה הכי טובה במערב, ולכן אני לא חושב שראסל ווסטברוק, עם כל הכלים שמסביבם, ראסל ווסטברוק ופול ג'ורג', אני לא חושב שהם מספיק טובים, בשביל באמת לנצח קבוצה כמו גולדן סטייט, או אפילו כמו יוסטון, ואני חושב שיוטה, כמו שראינו בפלי אוף בשנה שעברה, קבוצה יותר טובה, קבוצה, איזה טים, אבל אני כן חושב שהם כאילו טופ פייף, זה די לא.
אגב,
כאילו...
רוצים קצת רכילות ראסל ווסטברוק?
בטח, תמיד.
הוא בדרך להיות אבא לתאומות, ויש לו כבר בן צעיר, לא תאומות, אני לא יודעת האמת, תאומים. כאילו, okay. אשתו עם בהיריון עם תאומים, ויש לו כבר בן אחד קטן. כלומר, באמצע העונה, פתאום הוא, כאילו...
לא ישן, לא ישן.
לא ישן יותר.
כאילו... הוא ירגיש כמונו כשאנחנו רואים
כן, את המשחקים שלהם. כן, יש לו בן שלהם. אחד בן שנה, שנה וחצי, ואשתו בהיריון עם תאומים. היה קטע נורא מצחיק ב-ESPN.
משום מה, יש לי תחושה שהוא לא יקום
להחיל את העיר. אבל היה קטע נורא מצחיק ב-ESPN. ג'ייקובי הוא גם, היה לו את אותו סיפור, נולד לו בן, ואז הגיעו שתי תאומות, כאילו, אחרי, שאתה הופך מהורה לילד אחד להורה לשלוש פתאום, והוא עושה קטע נורא מצחיק והכין לו כזה רשימת הצעות למי שהולך כאילו יום אחד לעבור מהורה לילד אחד להורה לשלוש.
הוא צריך לדבר עם רוג'ר פדרר, אגב, שני פעמיים אני מזכיר טניס בזה, הוא צריך לדבר עם רוג'ר פדרר שילד שני תאומים, זה כאילו, כאילו.
אז אני אומרת, יהיה לו, הולך להיות לו חתיכת עונה השנה, all around.
יש להם את השחקן הכי קשוח לפי הסקר של ה-GM, זה סטיבן אדמס, זכה, ואז אחד מהדברים הכי מגניבים של סטיבן אדמס אמרו לו את זה בזה, אז הוא אמר, אני מקבל בונוס על זה? זכיתי במשהו?
לא, אבל אני חושבת שכניו זילנדי הוא היה נורא נעלב, כאילו אם היו עושים סקר של מי הכי קשוח והוא לא היה זוכה בו, כאילו היה לו בעיה לחזור הביתה כזה.
הוא היה שלח את אחותו עם כדור הברזל
להרביץ לכל מי שלו. הוא היה חוזר הביתה למשפחה ולחברים בניו זילנד, והם כזה, הכי קשוח בין כאילו אמריקאים, ואתה לא זכית?
שוללים דרכו ניו זילנדי על דבר כזה.
כן, זה כאילו, איפה ההק, איפה כל המסורת לאגרסיביות?
הוא חייב, הוא חייב. אגב, הסיפור שלו הוא סיפור מאוד מרתק, הוא חשף את זה בספר, שאבא שלו, שהיה איזה בחור קשוח, עם 17 ילדים או משהו כזה, שהוא מת, אז האחים שלו בעצם התבריינו אליו, והוא חווה דיכאונות, והוא התאושש מזה, והפך, וכדורסל בעצם הציל אותו בניו זילנד, והכניס אותו לתלם, ואז הוא הפך לשחקן הכי קשוח ב-NBA, אבל סיפור מאוד מעניין, שבטח נגיע אליו במהלך העונה, דרך אגב, המלצה, והמלצתי על זה מקודם, יש סדרת כתבות של ג'קי מקלום ב-ESPN, על הבריאות נפש של השחקנים.
סדרה מרתקת אגב.
כן, ממש, סדרה ממש טובה ומעניינת ומעשירה מאוד.
אני חושבת שהיא גם מעשירה בכלל על הנושא של בריאות הנפש, היא מראה שהרבה מהשחקנים שם אומרים, הכדורסל והלחץ של הכדורסל, אף פעם לא הייתה הבעיה. כלומר, דווקא שם היה לי הכי טוב, הכי לא חשבתי על הבעיות שלי, ואז כשחזרתי אל תוך עצמי בפגרה, או כשהייתי פצוע, אז התחילו הבעיות, זה גם נותן לנו דרך אחרת לחשוב על הלחץ של הספורט, אנחנו חושבים, הם ספורטאים, הם לחוצים, זה מה שמנצר להם את הבעיות, לא, להפך, ואני חושבת שזה גם מאוד מלמד, בכלל, אם מישהו מתעניין בנושא של בריאות הנפש, אחלה סדרה, והיא מרתקת גם אם אתה לא אוהב כדורסל.
אוקיי, אחרי אוקלאומה, שדיברנו עליה הרבה, וגם על סטיבן אדמס, שאוט אאוט לסטיבן אדמס, דרך אגב, בואו נדבר על קבוצה שתהיה מאוד מעניינת לפי דעתי, לא משנה מה יקרה, סן אנטוניו ספרס. סן אנטוניו ספרס בעצם מוסיפה אליה, לקבוצה, את דמר דה רוזן, קוואי שלא שיחק בשנה שעברה, עזב. סן אנטוניו ספרס, כולם אומרים, הנה זהו, 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 נגמר כבר, חלס, אין טים דנקן, אין קוואי לנארד, אין מנו ג'ינובלי, אין טוני פארקר, אבל פאקינג, יש כאילו את ארסי ביופורד ויש את גרג פופוביץ', ואני חושב שעדיין מדובר בקבוצת פלייאוף. for sure, כלומר אני לא חושב שיש בכלל סכנה שהם לא יגיעו לפלי אוף. שנה שעברה, פעם ראשונה אחרי 20 ומשהו שנה שהם היו עם פחות מ-50 ניצחונות, הם הגיעו לפלי אוף בלי השחקן הכי טוב שלהם, שהם בנו בעצם עליו, קוואי. השנה יש להם את אחד מהשחקנים הכי נגיד יציבים וטובים בליגה בשנה שעברה, דמר דה רוזן, כן אנחנו יודעים בפלי אוף במזרח הוא לא כיכב, אבל אנחנו רואים קבוצה ממש ממש סולידית עם אימון טוב ומסורת וטים דנקן מאמן את הצעירים ומה יהיה עם סן אנטוניו ספרס?
אני קצת הולך לחלוק על זה שאמרת שהם קבוצת פלייאוף פור שור, כי לדעתי הם לא פור שור. למרקוס אולדריץ' מדראפט 2006 כבר גם כן לא ילד, דמר דה רוזן לא ילד. דה רוזן של החצי שנה האחרונה עם היכולת המשופרת לשלוש, זה כן שחקן שסן אנטוניו צריכה, אבל בגדול זאת קבוצה ששני השחקנים הכי טובים שלה, טובים בזריקה הכי גרועה שיש היום ב-NBA, שזה long two point.
כן, אבל הם טובים.
הם טובים בזה, הם טובים בזה והם טובים באופן כללי, והם שוב קבוצה שעל פניו צריכה להיות בפלייאוף. יש שם יותר מדי סימני שאלה, ובניגוד לעונות שעברו, נכון, בשנה שעברה היה להם קשה, עדיין היה להם בסוף את פארקר וג'ינובילי, שזה משהו מוכר שאתה יכול ללכת אליו. כלומר, אולדריג' ודרוזן זה שני ה-go-to-guys שלהם, מסביבם שאתה מסתכל, זה עזב אותם דני גרין גם בטרייד של ליאונרד, שזה שחקן שהיה חלק חשוב מהרוטציה. הם הולכים לבנות על הרבה, פאו גסול כבר גם מתקרב לסוף. הם הולכים לבנות על דז'אנטה מורי, ששחקן שאנחנו עדיין לא יודעים כמה הוא קולע מבחוץ, אם צ'יפ אנגלנד יצליח לעשות איתו קסמים, מאמן הקליעה של הספרס.
אומרים שזה מה שקורה, שהוא פשוט השתפר נורא.
בואו נראה את זה, כי הוא דעתי השחקן הכי חשוב לעתיד של סן אנטוניו.
הוא פוטנציאל לשחקן ההגנה של השנה, ופוטנציאל לשחקן המשתפר של השנה.
פוטנציאל להמון דברים, הוא פשוט...
הם צריכים אותו גם, הוא כמעט החוליה הכי צעירה, שיכולה להשתפר בחמישייה שלהם, כלומר שאר השחקנים שלהם זה די, זה מה שיש, כלומר אתה לא תלמד את גסול עכשיו טריקים חדשים בגיל 36-7.
כן, דז'אנטה ודוויס ברטנס, יש להם הרבה שחקנים שהם ככה סימני שאלה, וכל פעם אתה מסתכל על
החתרות שלהם. לוני ווקר, הרוקי שהוא יהיה מעניין.
לוני ווקר בדעתי מאוד מאוד מעניין, כי הוא שחקן מאוד בוגר מנטלית, מאוד מתאים למרקם הקבוצתי שם, והוא גם מישהו שיכול לתת להם איזשהו ערך מוסף, אבל כל קיץ אתה מסתכל על החתרות שלהם ואתה אומר, וואו, השנה אתה מסתכל, הביאו את יעקב פרטל, שדעתי גם פופוביץ' הולך לעשות אותו, אולי אפילו אחד המועמדים לשחקן המשתפר של העונה, האוסטרי שהגיע מטורונטו, וווקר ומורי וכאלה, אבל אתה
אומר... אגב, איזה נפלא זה שאפשר להגיד האוסטרי שהגיע מטורונטו.
האוסטרי שהגיע מטורונטו.
לפני כאילו בשנות ה-80 או שנות ה-90 המוקדמות, אפילו שנות ה-2000 המוקדמות, זה היה פשוט נראה לנו הזוי. אוסטרי שהגיע מטורונטו לסן אנטוניו. אבל היום זה כאילו הכי...
הדבר העצוב ביותר זה שבטורונטו פורק הצמד פרד ון פליט ויעקב פרטל, שזה הכי שם שחקנים במחזמר יידי בשנות ה-30, אבל אני לא יודע, משהו שם יכול ליפול.
רק אני אגיד על דרוזן, הוא כאילו עשה סצנה נורא גדולה מהעזיבה של טורונטו, והוא בצדק, הוא הרגיש שם בבית, הוא חשב שהם בונים עליו, הוא חשב שהוא נשאר שם, הוא חשב שהוא נשאר שם גם מבחינה משפחתית וחברתית וקהילתית, הוא חושב שזה הבית שלו, פתאום הזכירו לו שזה NBA, ואתה לא כדאי שתתמקם בשום מקום יותר מדי. צד שאני חושב שכן, סן אנטוניו זה קבוצה, למי שלא אוהב לדבר, נגיד את זה ככה, למי שלא אוהב להיות outgoing וכל הזמן, אני חושב שסן אנטוניו זה אחלה קבוצה. וזה בדיוק האישיות שמעריכים, ואף אחד לא ידרוש ממך להיות סופרסטאר.
אני מחכה לפרסומות שלהם, מכירים את הפרסומות שלהם.
מנו עשה, מנו אלה כמו תמונה, שהוא כבר עם הפורשים, עם רובינסון ועם דנקן ועם ג'ורג' גרווין, מנו כבר בחבורה הזאת, הם עשו פרסומת ל-HEB, לסופר.
ואני חושבת שדרוזן דווקא כן נמצא את עצמו שם, ויכול להיות לו חיבור מאוד מאוד טוב עם פופוביץ', כי שוב אני אומרת, אוהבים שם שחקנים שקטים, מרוכזים, כאלה שבאים, עושים את העבודה, הולכים הביתה, לא מחפשים.
אבל אני חושב שהתרבות שם, כשאתה חושב, כאילו שאתה שומע את כל הסיפורים על פופוביץ', שהוא שואל אותם שאלות על יום העצמאות של אוסטרליה וכאלה, אני חושב שדרוזן מוצא בעצם את הבית מחוץ לבית.
כן, כן, לכן אני אומרת, אני חושבת שכל הסצנה של כאילו לא מאמין שאתם שולחים אותי מפה, בוא, לא שלחו אותך כאילו לניקס.
לגולג.
לא, לא לניקס וגם לא ללייקרס אפילו, שאתה צריך לעשות המון יחס והמון כאילו, אתה יודע, קשר עם הקהל, ממש לא, דורשים לך לבוא לשחק כדורסל, אצל מאמן שלדעתי מתאים לך ומאוד יעריך אותך, ואז אני אומרת, ובעתם זה יכול ממש להשפיע על היכולות שלו, כלומר אין מה להיות ממורמר ולשחק כי ככה, יש...
סורוקה, נעשה התערבות קטנה?
אם בפלייאוף או לא?
לא, בוא, לא פלייאוף, 50 ניצחונות או לא?
לא, 50 ניצחונות, אני אומר לך די בוודאות שלא, פלייאוף אפשר.
אז אני אומר 50 ניצחונות, שזה גם מן הסתם גם פלייאוף.
אוקיי.
אולייט.
אגב, ג'ינובילי היה בקואצ'ס ריטריט, שמעתם?
כן, אבל הוא אמר, אני לא רוצה לאמן. הוא סתם היה שם.
משיקר פופוביץ' רוצה שהוא יאמן, נראה אותו.
הדבר האחרון בענייני מאמן, עוד מישהו שעזבה את סן אנטוניו בשנה שעברה, לעולם שכולו טוב, את ארין פופוביץ', אשתו של גרג, ואני חושב שהדבר הזה עלול באמת להשפיע גם עליו, איכשהו זה...
אנחנו כן הוא...
דיברו על השיחה לגדול מהקבוצה ולמיר קם.
הוא הולך לאמן את הנבחרת האולימפית ב-2020, אז אנחנו מתארים לעצמנו שהוא לא יפרוש עד אז, מאוד יכול להיות שהוא מחכה לזה, ואז לפרוש כאילו באולימפיאדה.
זה באמת מפתיע, כי הרבה זמן הוא אמר שכש... נו, זה בלאקאוט.
לא משנה, אנחנו בבלאקאוט דברי.
קיצור, שהוא כבר היה כאילו אמור להיות בחוץ, ואז בסוף החליט להישאר, וטים דנקן, וואו, זה היה בלאקאוט.
כן, שטים דנקן.
הוא כאילו הרבה שנים אמר שברגע שטים דנקן יסתובב ויתחיל לצעוד לקראת הדלת, אז כאילו הוא יצרק חכה לי וירדוף אחריו, וזה לא קרה, וזה מפתיע. יכול להיות שזה באמת קשור למוות של אשתו, כי בעצם אתה לא פורש ביחד, אלא אתה חוזר לבית ריק, ויכול להיות שזה פחות מתאים לו עכשיו. אבל
הוא גם תמיד אומר, כאילו, I have the best job in the world. אני אומר, הוא אמר את זה יפה, הוא אמר, אני מקבל אוכל בחינם, מטיסים אותי במחלקת עסקים, אני רואה משחקים מהספסל, כן.
אני גם רואה אותו מעביר בסוף השנה הזאת את השרביט לבקי המון.
כן, אינשאללה, מה שנקרא, אינשאללה, חמדלילה. טוב, בואו נדבר על קבוצה שהיא גם כן, כל הקבוצות יהיו מעניינות, אבל זאת היא באמת יהיה מעניין, בגלל שיש בה אולי את השחקן שיהיה הכי טוב העונה בליגה, אנטוני דייביס, ניו אורלינס פליקאנס, שנה שעברה הם היו קבוצה שהפתיע בעצם בפלי אוף, מאחו את פורטלנד טרייל בלייזרס, לאורך השנה הם שיחקו עם דימרקוס קאזנס, שהוא קרא את הגיד אכילס שלו, ואז אנטוני דייביס פשוט נכנס לביסט מוד, השנה הוא בעצם מכריז ברעיונות ובמעבר שלו לקלאץ' וזה, אני השחקן הכי טוב במשחק, אני השחקן הכי טוב בליגה, אני ככה מרגיש ואף אחד לא יגיד לי אחרת. שנה שעברה אנחנו צריכים לזכור שהם הפכו לקבוצה שהשתפרה הכי טוב בקליות, הרבה בזכות רונדו, הם איבדו את רונדו, אבל עדיין יש להם שם הצוות מסייע מעניין. השאלה פה היא כמובן כמה טוב אנטוני דייביס יהיה?
שאלה מבחינתי, כמה טוב אלפרד פייטון יהיה? כי הם עשו שני אימורים, בעצם לקחו...
אוי, זו שאלה מדכאת. כמה טוב אנטוני דייביס יהיה?
דייביס יהיה טוב.
כן.
דייביס לא יכול לנצח עדיין לבד במשחקי כדורסל, ובשנה שעברה מה שעשה את ניו אורלינס טובה, זה הציוות בין רונדו להולידי בקו האחורי, והציוות בין קאזנס לדייביס, ואחר כך בין מירוטיץ' לדייביס בקו הקדמי. ג'וליוס רנדל הגיע שם על תקן התחליף של קאזנס, שחקן מאוד מעניין, אני אהבתי אותו בלייקרס, למרות שהוא כאילו חיה מוזרה ב-NBA.
הוא משנות ה-90.
כן, שחקן משנות ה-90.
אפרופו שחקן משנות ה-90, ג'ליל אוקופו גם כן הצטרף ל...
וכבר הספיק להיפצע.
וכבר הספיק להיפצע, כן.
אני חושב שזה הקבוצה שתוציא לנו בסוף את השחקן המשתפר השנה, כי כל הצוות המסייע שם, ולא רק הצוות המסייע, גם החמישייה שהיא צוות מסייע לאנטוני דייביס, חייבת להרים את הרמה כדי, א', לגרום לו להישאר שם, כלומר להגיע לפלייאוף ולהראות לו שיש...
ג'ליל אוקופו, אגב, נראה כמו השחקן המשתפר, הוא ממש הוריד אחוזי שומן, הוא נראה חיה, הוא התאמן אצל עידן רבין, הקורץ' האגדי, מאמן עידן רבין, אבל כאילו...
הם חייבים, מישהו שם יהיה, לא מישהו, יותר ממישהו אחד, אבל באמת, או כפור ואולידי ופייטון ואיאן קלאר, כולם שם יצטרכו לתת אקסטרה, כדי שיהיה משהו מהקבוצה הזאת השנה, וגם לגרום לאנטוני דייביס להישאר, כי הוא באמת עושה סימנים שנמאס לו, ושהוא רוצה ללכת למקום שהוא יהיה סטאר, והוא יהיה יותר גם...
לייקרס.
לייקרס, כן. ולא, גם יותר כאילו הוא תשומת לב ועניין, ואף אחד לא, מה שנקרא, נוסע במיוחד לניו אורלינס כדי לראות NBA.
כמה משמעותי היא העזיבה של רונדו?
תהיה משמעותית, כי רונדו היה דבק. מעבר לזה, כמו שאתה אמרת, השחקן שעם אחוזי שלוש גורים, גורם לכולם לקלוע יותר טוב משלוש, גורם, העבירו סוף שפט דרו הולידי לעמדה מספר 2, שהוא באמת היה טוב ביותר. פייטון, אם אתה מחפש שחקן שדומה לרונדון בסגנון המשחק שלו, צעיר, שאתה יכול לקחת אליו אימור סולידי, פייטון זה יופי של דבר, אבל האיש הזה במשך שנים כבר נראה שהוא לא מצליח להשתפר, לא מצליח למצוא את הפוטנציאל שלו, לא מפתח קליעה מבחוץ בפיניקס, בסוף העונה זה ככה איך שהוא התחיל, אבל אם אתה עושה דברים בפיניקס של השנים האחרונות, כנראה שאף אחד לא שם לב אליך ממילא, פעם ראשונה ששם את פייטון בתפקיד מפתח, בקבוצה עם שאיפות.
הוא לא הסתפר, נכון?
הוא הסתפר.
באמת?
לדעתי מסתפר, אם אני זוכר נכון, הוא הוריד את הסנאי המת שהיה לו על הראש.
אני מחפשת.
ואני חושב, כמעט בטוח שהוא יסתפר.
וואו, אם הוא יסתפר, אז יכול להיות שהוא באמת יהיה סכן, אבל איך, מי יזכור אותו?
פייטון, בחייתי זה הסיפור הכי מעניין של השנה. אגב, יכול להיות שהתספורת הזאת היא גם חלק משינוי, אוקיי, שינוי פאזה בחיים, בכלל.
אני לא בונה על זה, אבל לפי מה שאני רואה פה, הוא לא יסתפר, אבל...
אתה מסתכל על צילומי...
ב-24 שעות האחרונות, אבל אני לא... אני, כן, הוא הסתפר, כן.
כן, הוא הסתפר, זה נראה בסדר, בצילומים מהמדיה די, אני מסתכלת על ה...
וואי,
אי אפשר לזהות אותו.
צריך למצוא אותו, לא, הם גם שמו אותו למטה. עוד דבר על ג'וליוס רנדל, עכשיו בתסריט הפסימי שאנטוני דייביס חותך באמצע העונה, לדעתי הביאו ג'וליוס רנדל על תקן בורר שחקני לייקרס. זה כזה, עם מי אתה עדיין חבר? עם מי אתה רוצה עדיין לשחק? מי היה טוב? זה כאילו, זה התפקיד האמיתי.
מה הסיכוי באמת שאנחנו נראה את, נגיד, לונזו בול וקייל קוזמה פלוס...
קוזמה לא לדעתי, אם
לדעתי ממסיעות. אתה חייב לתת את אינגרם קוזמה לפחות, אם לא את שניהם, על אנטוני דייביס. ניו אורלינס לא תוותר עליו. לא השנה. אולי שנה הבאה, אם הם יהיו במצב נואש, לא השנה כשיש לו עוד שנה וחצי בחוזה.
כן, לא, אני זה, זה קצת, ואגב, רק בניו אורלינס הוא יוכל לקבל את הסופרמקס, שזה 230-240 מיליון דולר, קצת קשה, אתה יודע, זה בכל זאת, אבל קלאץ' חייבים להגיד, בניגוד לסוכן שהוא עזב, קלאץ' לא בעד לחתום על הסופרמקס, אם אפשר כאילו לנצל את המותג שלך במקום אחר בצורה יותר טובה.
והם אלופי ניצול המותג, כלומר,
הסוכנים
עוברים לשם כי... גם, וזה אותו סיפור עם דורנט והשותפים העסקיים שלו, היום שחקנים מנסים לבנות מידיה אמפייר או ביזנס אמפייר מחוץ למשחק, תוך כדי המשחק, שזה דברים שכביכול פעם לא ראינו, כן?
ואנטוני דייביס הוא לא עדיין, אין לו את ה...
אין לו, אבל הוא רוצה, זה בדיוק העניין, וזה קשה לבנות את זה כשאתה לא ליד סופרסטרים אחרים, וכשאתה לא בתוך ה... לא בווסט קוסט, עצמו, כן, פיזית.
כן, לא, ניו אורלינס זה קצת לא ווסט קוסט, הם בדרום ככה וזה, אבל לא, באמת יהיה מעניין מאוד לראות, אני חושב שאגב, אם הם נכשלים בצורה משמעותית מאוד השנה, דייביס עוזב, ויכול להיות שניו אורלינס עצמה תעזוב, אנחנו מדברים גם על הרצון הגובר לראות משחקים בסיאטל.
ועל האולם שהוא שר שם בשבוע שעבר. אגב, פתחו חנות דמורביליה של סיאטל סופרסוניקס בסיאטל, בימים האחרונים.
אני חייב לקנות משהו.
גרי פייטון הולך להיות שם היום.
יש להם את אלפרד פייטון, אז בכלל. יהיה מעניין לראות כאילו אם באמת הליגה תעשה את ההחזר הזה, היה איזשהו קטע ב-WWE.
הראו לי את זה אתמול, זה מצוין.
שזה שחקן, כן,
שחקן, אקטר,
כן, אמר מה זה משהו שהלך לכם, אני לא...
זה לא סביר כמו, הוא אמר על משהו, זה לא סביר ברמה שתהיה קבוצת כדורסל בסיאטל, ושבע דקות של בוז מהקהל, הבחור שהוא אמר לו את זה כביכול, שעושה לו את הטרש טוקינג מסיאטל, אז היה שם...
חמש דקות לא נתנו לו לדבר.
לדבר, הוא כאילו ניסה להמשיך את הפרפורמנס, ובוז מחריש אוזניים, הראו לי את הקטע.
אז אנחנו רוצים קבוצה בסיאטל.
והבעלים של ניו אורלינס מת בשנה
שעברה. כן, והבעלים עכשיו זאת אשתו, שלא כל כך זה, הם גם הבעלים של, היא הבעלים של ניו אורלינס סיינטס, אז כאילו יש דיבור על מכירה, אם זה יקרה השנה, בקיצר, יהיה מעניין עם ניו אורלינס, כמו שיהיה מעניין עם קבוצה ש... בשנה שעברה חטפה מניו אורלינס, פורטלנד טרייל בלייזרס. פורטלנד טרייל בלייזרס, כשמדברים על הקבוצות שיותחו מהפלייאוף השנה, פורטלנד חוזרת, למרות שיש להם את סי ג'י מקולום ואת את דמיין לילארד, אולי הבאקורט הכי טוב בליגה מלבד זה של גולדן סטייט, ביומו מה שנקרא, זה חבר'ה שגם יודעים לקלוע, גם יודעים לכדרר, גם יודעים לעשות הגנה כשצריך, אבל משהו מרגיש שם קצת אבש, כלומר לא היה שינויים, משהו מרגיש שם קצת לא מתקתק. מה הדאטה שלך על פורטלנד?
אחרי שאתה מגיע לפלייאוף ואף בצורה כזאת, שזה לא סוויפ לחטוף סוויפ מגולדן סטייט, זה לחטוף סוויפ מקבוצה שדורגת מעליה.
כן.
זה דבר שצריך לזעזע את המערכת, ובמקום זה הם לא זעזעו את המערכת, הם לא שינו כלום.
כן, גם המאמן נשאר
כולם. חוזה חדש לנורקיץ', שזה שוב מבחינת תרבות ארגונית לשדר הכל בסדר to do bomb, זה גם משהו שהוא אפשר לברך עליו, ויש להם הנהלה טובה. הדבר הכי חשוב שקרה שם דעתי זה החוזה של דמיין לילארד עם ביופריז, שכבר דובר על זה שאולי לילארד יעזוב, וחתם על חוזה עם הקבוצה, עם החברה שהיא גם הספונסרית של הבלייזרס, מה שמראה על איזושהי הצהרת כוונות, אבל באמת פורטלנד, כמו שב-NBA, אם אתה לא הולך קדימה, אתה הולך הרבה פעמים אחורה, יש שם הרבה שחקנים שאתה אומר, אני לא רואה אותם מתקדמים, מבחינתי זאק קולינס, אם הוא יצליח כן לעשות קפיצה קדימה, זה משהו שיכול לשפר אותם, אבל אין להם מספיק מסביב לילארד ולמקולום, וגם נורקיץ' שהיה מדהים ברבע העונה שהוא הגיע בדנבר, בטרייד אוהל פלאמלי, נורקיץ' בשנה שעברה ראינו אותו גם לוקח צעד אחורה, הוא לא מספיק טוב, המשחק מתרחק ממנו.
כן.
זה לא שנורקיץ' נהיה הרבה פחות טוב, כמו שהמשחק פשוט מתרחק ממנו.
זה גם, אתה יודע, כשאתה מדבר על טרדישנל ביג מן וכאלה, אתה כאילו אין להם יותר מקום לשחקנים האלה, כלומר אנחנו רואים את דווייט האוורד, ששחקן של 15-15 יכול להיות, הוא יכול לתת את המספרים, אבל זה פשוט לא מתאים לתרבות ארגונית שרוצה ניצחונות, אז יש קצת חשש שנורקיץ' כאילו נכנס למקום הזה של שחקן של פעם.
אני אתן לכם עתידות לקראת האולסטאר, אז דמיין לילארד שוב התעצבן שהתעלמו ממנו, כי לאף אחד לא אכפת מה קורה בפורטלנד. זה כאילו, זה העונה שלהם במשפט. אז שוב, אנחנו נראה דמיין לילארד מתעצבן שהוא נותן מספרים ממש יפים.
וזה אחרי שהוא היה אול טים NBA ראשונה.
כן, לא, אני אומרת, שוב הוא יתעצבן, בצדק אגב, לא, הוא יעשה מספרים של אולסטאר, ואז יתעלמו ממנו בהצבעות לאולסטאר, כי אף אחד לא זוכר להסתכל.
אני חושב שלקראת ככה נובמבר, דצמבר, כשכבר מדברים כאילו על האולסטאר, ויש את הבחירות והכל, אנחנו נראה פתאום משחקים של 55 נקודות, וכאלה, כי הוא עושה את הדברים האלה, כן, הוא עושה את הדברים האלה.
אגב, דיברנו על בעלים וחוסר רציבות ודברים כאלה, פול אלן אתמול הודיעו שהוא הודיע שחזר לו הסרטן, וקודם כל נאחל לו החלמה מהירה וברכות טובות, אבל
זה אף פעם... ואם הוא רוצה להיות נותן חסות של ה...
אבל זה אף פעם לא טוב למועדון, בטח לא למועדון שימצא באיזושהי צומת דרכים, שהבעלים פתאום כאילו נאלץ לקחת צעד אחורה, ובעצמו לא יכול להבטיח הבטחות, ולהגיד מה יהיה בחמש, שש, שבע שנים הקרובות, כי הוא צריך לטפל בעניינים שלו.
כן, צריך לזכור שפורטלנד זה אחת מהקבוצות המסורתיות, ויש שם קהל כדורסל מאוד חשוב, ופורטלנד זה בעצם... כאילו הם וטימבר זה בעצם הקבוצות ספורט המקצועיות היחידות שם, יש את אורגן, האוניברסיטה שהיא טובה בפוטבול, אבל כאילו זה חשוב מאוד.
אני באמת, אני מציינת את זה שוב, לא רק כי זה רכילות, אלא כי באמת קבוצה שצריכה למצוא את עצמה ולהחליט החלטות אסטרטגיות לחמש השנים הקרובות, ופתאום הבעלים כאילו צריך לקחת צעד אחורה, it's never a good thing, וזה גם מקשה באמת על ה-GM ועל כל המערכת שם להחליט.
סיפור ששמעתי על פול אלן, מכתב כדורסל מאוד ותיק ואהוב, שהוא חתם, הוא כאילו רכש, הוא היה אחד מהמיליארדרים הראשונים שקונים קבוצת NBA, והוא עשה את זה בעיקר בשביל שהזמינו אותו לאורגיות של השחקנים שם.
לאורגיות באורגון.
כן. סבבה, אם יש לך את הכסף לזה, זה כאילו קול, מה? כאילו זה החיים, מה? אבל לא, באמת, כאילו כשאנחנו מסתכלים על זה, פורטלנד קבוצה מאוד חשובה. כשאנחנו מסתכלים גם על האיזון של הגיאוגרפי של הליגה, וגם על ההיסטוריה שלהם, ושחקנים היסטוריים שהיו בקבוצה הזאת, ובכלל, זו קבוצה מגניבה כזאת, החולצה שלהם, השחורים, הפסים האלה, זה משהו מאוד כיפי. כשאני חושב NBA, הרבה פעמים אני חושב כאילו הסמל של פורטלנד וזה. יהיה מעניין לראות אותם אם הם מצליחים להתקרב לשנה שעברה. שנה שעברה הם יהיו מקום שלישי.
שלישי עד שישי, כן.
כן, היה כאילו הבדל של משחק או שניים בין המקום השני לזה. אני לא חושב שהם יהיו טובים כמו שזה, בגלל שבאמת הם לא חידשו שום דבר, ומה שקרה כן יכול להשאיר צלקות. אז יהיה מעניין לראות. מי אתם חושבים שיכולה להחליף את הקבוצה, ואז נדבר עליה?
דנבר.
אוקיי, בוא נדבר על דנבר.
הקבוצה הכי מהנה בליגה, מחוץ ל...
אם אתה לא אוהב הגנה.
אם אתה לא אוהב...
כן.
גם אתה לא אוהב הגנה, וגם כאילו מחוץ לבחירות המובנות מאליהן, דנבר זאת קבוצה מבדרת, במובן הכי כיפי של המילה, יש להם...
הכוכב שלהם הוא הג'וקר.
הכוכב שלהם הוא הג'וקר, ניקולה יוקיץ', באמת כדורסלן בחסד עליון, ואנטי כדורסלן במובן שהוא לא אתלטי בצורה מיוחדת, הוא בקושי מנטר, אבל הוא מנטר בטט את המשחק בצורה שאתה כמעט לא רואה היום. ויש סביבו המון שחקנים כיפים, גארי האריס וג'מאל מורי, שהיה הבחירה הפופולרית של המנג'רים כשחקן שיעשה עונת פריצה, ופול מילסאפ הוותיק והטוב,
ואיזיה תומאס,
ומונטה מוריס, שיש סיכוי שנראה אותו קופץ
קדימה. אפילו פלאמלי היה טוב במשחקי הכנה, היה נורא כיף לראות אותם. כן, נכנס במקום יוקיץ', וכאילו הוא עושה, החזיק להם את ה...
יוקיץ' הם עשו אול אין על יוקיץ', הם החתימו אותו על חוזה גדול, ענק לחמש או ארבע שנים.
חמש שנים ב-140 ומשהו מיליון דולר.
והם אומרים לו, תקשיב, נכון, אתה סנטר שלא תעשה הגנה, אבל אתה הסנטר המוסר הכי טוב בליגה כרגע, ואנחנו רוצים...
מוסר, קולע, גב לסל, פנים לסל, ארסנל התקפי בלתי מוגבל.
יודע להקפיץ מלא את הכדור על הרגל, ראיתי את זה, זה מרשים. בחור בגודל שלו, יכול להתחרות עם זה. אבל יש משהו שאומרים בפורטלנד דווקא, שהחבר'ה שהטרייל בלייזרס, כאילו האלה שפרצו את הדרך והגיעו מהמזרח למערב, אז בפורטלנד אומרים על החבר'ה בדנבר, שהם אלו שהתעייפו ולא רצו להמשיך לפורטלנד. ובגלל שהם לא קשוחים מספיק, הם מצאו שם את דנבר, והם היו בקולורדו, ואמרו, זה מזג האוויר נחמד, אנחנו נשאר פה.
בשנה שעברה היו רחוקים משחק אחד מהפלייאוף, כן. שמילסה פצוע חצי עונה.
אבל הם סופט עדיין, כלומר כשאתה מסתכל על זה, אתה יודע, אתה צריך איזושהי קשיחות כזאת, בשביל לעשות את הקפיצה בדירוג.
אני לא רואה... שחקן שהוא סוג של הילד הרע כזה, שמטריף את כולם.
וזה לא יהיה פול מילסה. או שכן, אני לא יודע, כאילו...
זה היה פעם פול
קריסר. יכול להיות שזה יהיה טרי ליילס, שראינו אותו בשנה שעברה, נותן ניצוצות מאוד יפים. שוב, מבחינת, קבוצה שתצטרך לנצח אותך בהתקפה, אבל הם יכולים לקלוע 135-140 נקודות במשחק. והם יקלעו.
הם יכולים לסיים משחקים 135-140, כלומר, זה יכול לקרות.
וזה יקרה.
כן. כן, היא תהיה קבוצה כיפית. אני לא יודע אם היא תהיה קבוצת פלייאוף. אני פשוט לא, עדיין אני לא...
לא קבוצה שכדורסל של פלייאוף, אבל קבוצה שיכולה להגיע לפלייאוף.
אוקיי, מה אתה אומר...
דנבר דעתי קבוצת פלייאוף.
אוקיי, 6-8. אוקיי, אוקיי. בואו נדבר על קבוצה אחרת שיכולה להיות בפלייאוף, אבל כנראה לא תהיה, מינסוטה טימברוולפס.
בחירתה של סופי, בחירתו של ג'יימי באטלר.
בחירתה של טיב.
לא יקבע כנראה.
זה, אתה יודע, זה מרגיש לי שמינסוטה, הם כאילו רוצים להגיע לפלייאוף פעם ב-13 שנה.
בדיוק 13
שנה. זה מה שהם עושים. אבל הגענו לפלייאוף, 13 שנה. טוב, בואו... יש שם בעיה גדולה עם ג'ימי באטלר, ככל הנראה יהיה טרייד, הדיווחים עכשיו זה שמיאמי ייקחו אותו, שלעבור ממינסוטה למיאמי זה... אני לא יודע אם הוא ישרוד את זה, את השינוי הטמפרטורה, זה ממש כמו ניסוי.
אתה מגיע לגיהנום, אומרים לך טוב, אתה מגיע לגיהנום, הייתה לך טעות בכרטיס, אתה בגן עדן, אתה לא בגיהנום.
לא, אתה צריך כאילו כמה שעות כזה לעצור באוקלאומה או משהו כזה, לאזן טמפרטורות ואז להמשיך למיאמי.
קארל אנטוני טאונס הוא המפסיד הגדול בסרוויס של הג'יימס, בגלל שהוא היה הסנטר הכי טוב לפיהם, השחקן שהיית בונה סביבו פרנצ'ייז, שהוא היה השחקן הפורץ הכי טוב, היה כל מיני, והמניות שלו כאילו קרסו, אני חושב שזה הרבה בגלל ג'ימי באטלר, בגלל שג'ימי באטלר גם לא יודע למסור לו, גם לא ידע לשחק איתו, וגם כנראה לא ידע להתנהג איתו, ואנחנו רואים את קארל אנטוני טאונס, בעצם מנסות האומרת, טוב, אנחנו מבטרים על הניסוי הזה של באטלר, אנחנו הולכים על, 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 על טאונס וויגנס, מה זה הולך לעשות למינסוטה?
זהו, שהם לא אומרים שאנחנו רוצים לוותר. טאום טיבוד הוא מבחינתו, פרסם סם עמיק עכשיו באטלטיק, שבאוגוסט הוא ישב עם, ג'ימי באטלר ישב לארוחת בוקר או צהריים עם טיבודו, זה טיבודו גם ארוחת בוקר כנראה, זה סוג של ארוחת
בוקר. זה כבר אחרי ריצת בוקר פשוט בגלל זה, זה כבר לא מרגיש כמו בוקר.
כשזה לא 4 בבוקר, זה לא בוקר בשביל טיבודו, שהוא באמת איש יקר ואיש משקיע ואיש זה, אבל מהארוחה הזאת יצאו כנראה...
אגב, מבוסטון גם כן, אחד מהזה.
מהארוחה הזאת יצאו ג'ימי באטלר בתחושה שהוא אומר, אני ביקשתי טרייד, וטיבודו בתחושה שבאטלר אומר, היי, הוא רוצה להמשיך אצלנו, וזה קרה באוגוסט.
I gave him bacon.
כשאתה מגיע שבועיים לפני תחילת העונה, ואתה לא יודע איפה השחקן...
אתה בעצם לא יכול לנתח את הקבוצה הזאת, כי אתה לא יודע מי יש שם.
גם בליג פסייקינג של זק לאו, אלירן כתב להם TBD, כלומר בואו נראה מה קורה איתם.
כן, אתה לא יודע מי עובד שם.
זה טיבדו או טיבדי.
טיבדו.
גם לא יודעים מה קורה עם טיבדו בעצם. בדיוק. כי יש בעצם דיבור על סכסוך בין הבעלים, גורדון.
גלן טיילור.
הוא עושה תפקיד כפול, ואז זה מייצר את החיכוכים שיצרו להרבה מאמנים שבשנים האחרונות עשו תפקיד כפול, וזה לא נגמר טוב.
כאילו, כל העניין הזה של ג'נרל מנג'ר ומאמן זהו.
זה לא עובד, זה לא עובד. זה מסבך את המאמן עם ה... זה בעצם מייצר לנו סיטואציה של כדורגל אירופאי, כאילו שהמאמן כל הזמן כאילו בחצי עין על הבעלים, האם הוא מרוצה, האם הוא טוב לו, האם זה, שזה לא דבר שקיים בספורט האמריקאי, בספורט האמריקאי בשביל זה יש GM, אתה מאמן, אתה צריך...
שאגב, בכדורגל האירופאי, הקבוצות הכי מתקדמות הם אלה שיש להם GM.
כן, לא, אני אומרת, זה מייצר מצב שהמאמנים יותר מדי בתוך הפנים של הבוסים שלהם, ואנחנו יודעים שזה לא עובד.
זה הפנים של טיפ, זה לא... זה לא קווין סניידר.
לגבי המניות של אנטוני טאונס, הוא בעונה שסוג של תכריע אם הלייבל שלו תהיה לא מה שהבטיחו לנו, או מתבזבז בקבוצה לא טובה.
הוא עדיין צעיר מאוד.
נכון, אבל הוא מתקרב לרגע שאתה יודע, יגידו רגע, אז אי אפשר לבנות סביבך קבוצה, כי סביב שחקנים אחרים בנינו, ורוקיז אחרים, אפילו שנה שעברה, דווין מיטשל, דיברנו עליו קודם, כבר כביכול מימשו את ההבטחה, ואפשר לבנות סביבם, וגם אם יש צרות בקבוצה, אפשר לבנות עליהם, אז אני אומרת, זה סוג של עונת make it or break it כזאת, שוב, מבחינת נרטיבים, יכול להיות שבסוף הוא ימצא קבוצה אחרת, או יצליחו לעשות סדר במינסוטה והוא יפרח, אבל אני אומרת, אני חושבת שהשנה גם תהיה מאוד מאוד עליו, כי כרגע הוא מתבזבז, כרגע כולם אומרים, חבל, שחקן טוב שלא מנצח להפנים אותו כמו שצריך, ושהקבוצה לא טובה. כן. אבל יכול להיות שעונה לא טובה, אחרי שנניח ג'ימי באטלר הולך, ויגידו, רגע, לא בטוח שהקבוצה לא טובה, יכול להיות שהשחקן שהם בנו סביבה, פשוט לא, הוא לא שחקן שאפשר לבנות סביבו.
אני לוקח את זה מאיפה שמעיין לקחה את זה. נכון, טאונס הוא צעיר, אבל בסוף השנה אנחנו ב-2019, הוא נבחר בדרפט 2015, זה סוף שנה רביעית. בסוף שנה רביעית, דריימון גרין וקליי תומפסון לקחו אליפות. בסוף שנה שלישית, דוויין וייד לקח אליפות. כלומר, סוף שנה רביעית, סוף חוזה הרוקי שלך, זה הרגע שאתה אמור להפוך מנער לגבר. מבחינתי, טאונס זה האימור היותר סולידי ויותר טוב שלהם, אבל אנדרו ויגינס, שמקבל את הכסף שהוא מקבל, משחק באדישות שהוא משחק, זה נזק שלמזלם יש את כל הדיספונקציונליות של טיפס, ושל טיפס עם טיילור, ושל טיפס עם בטלר, כדי שלא ישימו לב כמה אנדרו ויגינס מושך את הקבוצה הזאת למטה.
כמה זה בטלר? כמה הבעיות שהיו להם בשנה שעברה, שאגב הם רצו טוב מאוד, וכשבטלר שיחק הם היו קבוצת הגנה סבירה מאוד, וקבוצת התקפה טובה מאוד, וזה כמעט בלי usage rate איכותי לקארל אנטוני טאונס, כמה אם אנחנו מוצאים את בטלר, כמה אנחנו נראה פריחה של טאונס ופריחה של ויגנס?
נראה אולי פריחה יותר של טאונס אשר ויגינס. אם ויגינס מחליט לקחת את עצמו ביד, בוא נגיד ככה, לפני שנתיים הייתי בטוח שויגינס הולך להיות הקובי בריינט הבא, אם הוא רוצה. נראה לי שהוא לא רוצה. נראה לי שכל הקטע הזה של להיות כוכב, זה נחמד. הוא לא משתפר במשחק שלו, הוא אפילו קצת הולך אחורה, הוא לא מתאמץ מספיק, הוא לא מנצל את היתרונות האתלטיים שלו. הוא פשוט מושך את הקבוצה שלו ואת כל התקרה שלה כלפי מטה. בטלר בא לשם כדי להיות סוג של קול מבחינת טיבס ולגרום לשחקנים האחרים לעשות הגנה. הקול של טיבס, אנחנו ראינו את זה גם בשיקגו, אחרי כמה עונות כבר הקטע הזה ששוחק אותך, שמתיש אותך, שמנסר לך כמו נייר זכוכית באוזן, מתחיל להימאס על שחקנים. אני לא בטוח שאני רואה את תום טיבודו מגיע לחגים.
איזה חגים? שלהם או שלנו?
שלנו כבר עבור, אז
שלנו עבור.
חנוכה בבית. טוב, נראה, יהיה מעניין שם, מן הסתם. טוב, בואו נדבר על הקבוצות הפחות טובות. בכל זאת, אנחנו סיימנו את הקבוצות שאנחנו בונים עליהן. ממפיס, קבוצתו של עומרי כספי.
קבוצה השנייה הודעה על כולנו השנה.
כן, הקבוצה של השנייה של כולם, ממפיס.
זה יהיה קשה.
ממפיס.
אנחנו נסתם. מי שבונה על חבילת השידורים בערוץ הספורט.
גאר טמפל נכנס וכולם נרדמים.
כן, מה יש שם? כי אנחנו שנה שעברה הם אחת מהקבוצות הכי גרועות בליגה.
לפרק.
אבל זה בעיקר בגלל שגסול היה...
של מייק קונלי.
מייק קונלי היה פצוע, וגסול רב עם המאמן, וכאילו קצת לא, הוא קצת הזדקן, ואתה יודע, כל הקבוצה שם הייתה...
כן, הם הגיעו לסוף עונה עם חמישה של גלבוע גליל.
כן, זה היה משהו כזה, לא, באמת, שחקנים של גלבוע גליל היו שם, גם עכשיו יש שם שחקן של גלבוע גליל.
לא דיסטספקט של גלבוע
גליל. השאלה, אתה יודע, אפרופו קבוצות שאנחנו חושבים שאולי יעברו לא לממפיס, אבל יעברו עיר, שמדברים גם על לס וגאס דרך אגב וכאלה, יש שם, כאילו יש איזה וייב, הממפיס, שוק קטן, מאוד בעייתי, האולם שלהם הוא אולם באמצע העיר, אבל העיר עצמה היא לא לס וגאס.
לא, היא גם יש לה, כשאתה נוסע לממפיס, אתה לא נוסע כדי לראות NBA, יש לך מספיק אטרקציות אחרות שם במרכז העיר.
אין שם.
לא, מוזיקה ודברים כאלה.
מוזיקה וצלעות. אבל אין באמת שזאת עיר מאוד בעייתית, אבל כאילו...
הבעיה אבל שלדעתי הקבוצת ניהול שם היא של חבר'ה מקומיים, ג'סטין טימברלייק, כל מיני כאלה שכאילו אין להם באמת אינטרס להעביר הם בעצמם את הקבוצה.
לא, אבל יש כאילו דיבורים על רכישת הקבוצה, יש הרבה דיבורים שם על כאילו סיום הניסוי הזה שם, של הגריזליס, שהם בכלל מבקובר במקור, אבל כאילו, איפה אנחנו רואים את הקבוצה הזאת, כלומר?
הם בונים על זה שלפני העונה הקודמת הקטוסטופלית, הם היו במשך 7 או 8 שנים רצופות בפלייאוף, בזכות הקומבינציה של קונלי וגסול, שני החבר'ה האלה עוד שם. אומנם כבר מעבר לגיל 30, אבל עוד שם, והשאלה זה אם אתה מקיף אותם בשחקנים מספיק טובים, כדי שיכולים, בזמנו זה היה זק רנדולף וטוני אלן, וכל החבורת גריט אנד גריינד הזאת, והשנה החבורה שמסביבה היא פחות ברורה. ג'רן ג'קסון לדעתי זה שיחוק אדיר, הוא שחקן, שוב, לא כזה שיחוק, היה מקום רביעי בדראפט, אבל הוא שחקן שיכול באמת לקחת את המושכות משם והלאה, ואם הוא יהיה מספיק טוב, אולי הוא גם ייתן להם את האופציה לעשות את הטרייד על מרק גסול, מתישהו, אם לא יצליחו, ברמה שיש להם כבר את הביגמן שלהם לעתיד.
כן.
יש מסביבה מאוד הרבה סימני שאלה, לדעתי הרכש הכי טוב שהם עשו זה קייל סלומו אנדרסון, כי לקבוצה שמשחקת לאט לקחת שחקן שהכינוי שלו זה סלומו, זה הברקה, ומעבר לזה אני מאוד אוהב את קייל אנדרסון, הוא אין לו... הרבה דברים שאתה כאילו מצפה משחקן, כמו מהירות או אתלטיות מטורפת, אבל הוא שחקן שלקצב של ממפיס, לווייב של ממפיס, מאוד יכול להתאים.
הווייב של ממפיס, אהבתי. יש שם וייב, כאילו קצת איזה. צ'אנדלר פרסונס, שהוא עוד חי ומקבל חוזה מטורף, הוא עבר טיפול בגרמניה.
פלייטלט ריץ'?
כן, את הטיפול שבעצם ארי גורדון עשה, והרבה... קובי בריינט התחיל. ארן רובן עשה, כולם עשו. ויהיה מעניין לראות, בגלל שכשאתה חושב על צ'אנדלר פרסונס במיטבו, הוא שחקן טוב, הוא שחקן, אפרופו סלומו, הבן אדם שעושה את ההטייה הכי איטית, הכי יעילה בכל הזמנים, יש יוטיוב מיקסטייפ כזה של צ'אנדלר פרסונס, שעושה את אותו הטייה, והוא מקפיץ את כולם, ונכנס לסל, זה משהו באמת, תחפשו את זה מה שנקרא, אבל כמה כספי שחק?
15-20 דקות.
הוא מסיים את החוזה שלו בעצם באמצע השנה, אגב הוא גם טרייד, לא באמצע השנה, בסוף השנה, אבל מה הסיכוי שיעשו טרייד איתו, אתה יודע, יכניסו אותו לפלי אוף איכשהו, אם אתה יודע קבוצה מהמזרח שצריכה שחקן משלים.
שיחזיק את היד צמוד של מרקסול, שישים לב איפה הוא הולך.
כמו שעשה עם בוגי, כשעבר לניו אורלינס.
אני אומרת, תשים לב איפה הוא יושב בארוחת צהריים, תושב שם.
הוא יחזור לגולדן סטייט בשביל להחזיק את היד של דימרקוס.
זה יכול להיות. כספי, כן, דבר אחד שמעודד, קראנו בדיווחים, קודם כל דיברו על זה, זה בלוגר שם, אני חושב ביל סטריט בלוז, כתב שלכספי יש את קשת השלוש הכי טובה, שנראתה, הכי גבוהה שנראתה שם אז וסלי פרסון, ממפיס, לא יודע אם מישהו מאזינים זוכר אותה פעם, שחקן כזה וסלי פרסון, אבל
היה איש כזה, פרסון.
אם קספי חוזר לזרוק שלשות, ויחזור לקלוע שלשות ב-40-45% מהפינות כמו שהוא עשה, הוא יהיה שחקן מאוד יעיל, ויכול להיות שהוא גם יתפוס מקום יותר גדול ברוטציה.
זה משהו שהוא לא עשה בגולדן סטייט, ואני חושב שהוא מתחרט על זה שהוא
זרק. That was his undoing, כמו שקוראים לזה, הוא התאהב יותר מדי בחיתוכים לסל, כשביקשו ממנו לחזור אחורה, זה כבר
טוב, סטיב קר אמר שהוא our best cutter, שזה סבבה. טוב, קבוצה נוספת שיהיה אפרופו שחקנים אירופאים גדולים, דירק נוביצקי, פרוול טור, דלס מבריקס עם השחקן אולי הכי טוב שנכנס לליגה השנה, לוקה דונצ'יץ'. דלס היא הייתה קבוצה, כשאתה מסתכל עליה בשנה שעברה, היא הייתה קבוצה נוראית עם שחקנים, כאילו הם בנו על הריסון ברנס, והם איכשהו עדיין, איכשהו הצליחו לבנות על דירק נוביצקי, ודירק נוביצקי לא בונה על עצמו. הוא שחקן שלא יכול לזוז יותר, וזה עצוב לראות את זה, כן, כי הוא היה שחקן על, אבל עכשיו הם מביאים את לוקה דונצ'יץ' ודניס סמית ג'וניור בעצם, שיהיו העתיד של הקבוצה הזאת, אבל זה לא מספיק לפלי אוף, כלומר, זה לא...
לא השנה.
אז מה אנחנו, מה לצפות מדלס?
אני חושבת שכולם מצפים לראות כאילו את העברת שרביט בין נוביצקי לדונצ'יץ', אנשים מצפים שדונצ'יץ' היה next big European player, אני רואה הרבה שחקנים אמריקאים ששיחקו באירופה שמנסים כאילו לדחוף את זה לראש של כל הפרשנים האמריקאים שעושים אולי הערכת חסר של דונצ'יץ', של חבר'ה, אף שחקן אמריקאי בן 18 לא לוקח קבוצה לאליפות יורוליג מול שחקנים בוגרים.
כ-MVP של היורוליג.
כ-MVP של היורוליג מול שחקנים בוגרים. כלומר, אתם חושבים שהוא ילד בן 18 בלי ניסיון NBA, and yet, ראיתם מה קורה כשמגיעים שחקנים טיפה יותר בוגרים בראש, כמו טייטום או כמו מיטשל, שבעונת רוקי כבר לא מפחדים לקחת את הכדור ולקחת משחקים על עצמם. אז לדעתי אגב, שוב ביחס למה שהיה בדלס בשנים האחרונות, שזה הרבה כלום וקצת שום דבר, דווקא לאוהדים שלהם אמורה להיות עונה יותר טובה, כלומר מי שאוהב דלס ומכריח את עצמו לראות את דלס, אז דווקא השנה יכול להיות שהוא יותר ייהנה מהשנים הקודמות. דיאנדרי ג'ורדן אחרי הקיץ האור עם האימוג'י וורס, הוא על המטוס, הוא
בכניסה לבית,
סוף סוף הגיע, לא יודעת אם כאילו זה יצדיק את עצמו כמו שזה היה נכון אז, אבל זה נותן להם עוד איזשהו שחקן שטוב, טוב, הוא הביא מספרים.
יהיה הרבה עלי אופס של דונצ'יץ' לדיאנדרי ג'ורדן אולי, גם דני סמית הוא אחד מהמדביעים המעניינים והמרתקים, יהיה הרבה היילייטס לפי דעתי.
לא, אני חושבת שבאמת מי שצריך לראות, כאילו רוצה וצריך לראות את הקבוצה הזאת, כי זו הקבוצה שלו, ייהנה יותר השנה משנים קודמים.
הם יהיו מהנים, הם לא יהיו מנצחים. אני חושב שאנחנו ראינו הרבה שחקנים אירופים מגיעים ל-NBA ככוכבים, ראינו הרבה שחקנים אירופים מגיעים ל-NBA צעירים, לא ראינו שחקן אירופי שמגיע כל כך מוכן ל-NBA בגיל צעיר, דעתי מאז פאו גסול. שגם אז הוא עוד לא היה, הוא לא עשה מה שדונצ'יץ' עשה, אבל הוא כבר הגיע שאתה רואה שהוא יכול לשחק against man.
אותי מעניין יהיה לראות את השינוי הגופני שהוא יעבור, כי עכשיו הוא קצת בציקי, צ'אבי כזה, ואני חושב שברגע שהוא יעבור באמת שנה שלמה עם המאמני כושר שיש בארצות הברית, והדגש על האוכל וכל הדברים האלה, אנחנו נראה שחקן הרבה יותר חייתי. ספר לנו קצת על השינוי המאוד מבורך שעברו בדלאס בשנה האחרונה אחרי פרשת התרבות הקלוקלת שהייתה במועדון הזה.
היה את הסיפור של ספורטס אילוסטרייטד בפברואר האחרון על זה שיש שם הטרדות מיניות ובחור בשם טרדם האסרי שהיה מנכ״ל, בחור אחר שהיה ארל סניד, ארל קיי סניד, כתב הבית שלהם שהיה עם שני כתבי אישום על הקאה של בנות זוג, כולל אחת שהייתה עובדת בדלאס, ועדיין המשיכו להעסיק אותו. הם עברו טלטלה מהבחינה הזאת, שהייתה סוג של תמרור אזהרה לכל ה-NBA, וה$10 מיליון כנס שמרק יובן משלם, זה אולי כמו שאתה הולך לקנות כאן ארטיק בסרונה, אבל זה מסר. והחקירה שה-NBA עשתה, שאגב יצאה בערך חודשיים אחרי שאמרו במקור שהיא תצא, גילתה שם 215 מקרים של הטרדות ותקיפות ודברים מיניים כאלה, וזה הראה לכל הליגה שה-NBA לוקחת את הסיפור הזה סופר ברצינות, וגם דלאס אגב לקחת את הסיפור הזה סופר ברצינות. שבוע אחרי שזה התפרסם, מינו שם את סינטיה מרשל, אישה ראשונה בתור CEO. הם מינו שם את ג'ני באוסק, לקחו אותה מסקרמנטו כעוזרת מאמן, והיא יצאה ישר לחופשת לידה. הם החליטו שהמעודדות יעשו פחות ריקודים סליזים. כלומר, דלאס הופכת למוקד של ה-NBA.
אני חושבת אבל שהם עדיין יצאו קצת בזול, כלומר, באווירה הנוכחית, גם מבחינת כסף, כלומר, גם הכנס שקיובן שילם, וגם קצת השערה הזאת עברה כאילו מתחת לרדאר לדעתי יחסית.
כי זה היה קבוצה בגרועה.
לא, גם כי פגרה וגם כי היו שערות גדולות יותר סביב כל הנושא של סביבות עבודה רעילות, כלומר מתחת בין הוליווד למה שקורה בבית הלבן.
והפוטבול,
אז הם קצת יצאו בזול. אבל לדעתי אולי מבחינת הליגה, זה היה תמרור הזרה שאנחנו צריכים להתחיל לשים לב, ואולי בשקט בודקים עכשיו בכל הליגה, כי עוד סיפור כזה שהתפוצץ במהלך העונה, יעשה כבר הרבה יותר נזק.
דברי איתנו על מי שיכול להגיע למשחקים של דלאס סנטור של הקבוצה, של אוקלאומה, קבוצה של הסטייט טקסס.
האמת שיכול להיות שבטקסס השנה יהיה כחול, יהיה הצבע שלהם.
כן.
כמו דלאס.
ספרי לנו קצת, אני יודע איזה פוליטיקה, אבל בכל זאת.
סליחה, אנחנו דוחפים פוליטיקה לדקה, אז המרוץ לסנטור בטקסס, מי היה מאמין פתוח, בין הדמוקרטים לרפובליקנים.
שצריך להזכיר שטקסס מאז, אני לא זוכר כבר איזה שנה, הם רפובליקנים,
כן, בדרך כלל רפובליקנים מנצחים שם מרוצים גדולים ב-14-20 נקודות פלוס באחוזים. עכשיו יש שם מרוץ שהוא לפי הסקרים צמוד, עדיין יש יתרון לטד קרוז, הסנטור הרפובליקני המכהן.
אז מי זה ה-Great White Hope?
יש סום קולם דה ווייט אובמה, בטו אורורק, למרות שהשם נשמע לטיני, מדובר בבחור עם משפחה ממוצא אירי, את הכינוי הוא קיבל כי הוא גדל באל פאסו ליד הגבול עם הרבה משפחות לטיניות, והוא מצליח שם להעיר את הדמוקרטים במדינה שלא זכרו שמותר להם להצביע ולשלוח מועמדים גם כן לקונגרס.
נועם מצוין, נראה כמו איש ערכי מאוד, היו לו כמה בעיות פיננסיות, הסתבכויות.
כן, גם פעם אחת נעצר על נהיגה בשכרות, אבל היום הוא נחשב למועמד כזה שמצולם עולה על הבמה עם ווילי נלסון לנגן, ונוסע
על... כמו מישהו מסדרה של אירון סורקין.
כן, בדיוק.
לגמרי.
נוסע על סקייטבורד אחרי הצהרות בוחרים.
לא, מדבר לקהילה השחורה ממש טוב.
לכולם, עמד מאחורי השחקני פוטבול, דווקא בתגובה לשאלה, כלומר, נעמד מצביע בחור לבן, ואמר לו, מה אתה חושב על הנושא שלו עם נון?
הוא לא רק אמר את זה, אני כועס על מה שקורה, מה אתה חושב?
לא, אבל הרגע המדהים היה שהבן אדם נעמד מולו, כלומר, הוא לא נשאל על זה באיזשהו רעיון עיתונאי, ויכל לתת את העמדה שלו לעיתונאי, ואז כלומר, אין איזשהו חוסר נעימות, כי בסך הכל עיתונאי שאל אותך שאלה, אלא זה היה באספת בוחרים עם בוחר, עם מצביע, שנעמד ואמר לו, אדוני, אני מאוד נגד הנושא של קריאה במהלך ההמנון במשחקי פוטבול, ואורורק הסתכל בפנים ואמר לו, עם כל הכבוד אדוני, אני לא מסכים איתך, ואז נתן ככה תשובה שהפכה ויראלית והפכה אותו כוכב אינטרנט, אז כן.
הוא סוג של כוכב אינטרנט גם.
כן, טקסס תהיה על המפה בבחירות הקרובות למי שאוהב פוליטיקה אמריקאית.
ואם אתם אוהבים פוליטיקה אמריקאית, והגעתם לשלב הזה של הפודקאסט, אז תעקבו אחרי מעיין אפרת בטוויטר. היא מדברת הרבה על זה, בואו נדבר על קבוצה שלא צריך לדבר עליה הרבה, פיניקס סאנס. הקבוצה הכי גרועה מבחינה הגנתית בשנה שעברה, ומבחינה התקפית בשנה שעברה. אני חושב שזה פעם ראשונה ב-30 שנה שיש להם את האפישנסי רייטינג הכי גרוע בליגה. הם הביאו את רוקי בבחירה מספר אחת, החליפו מאמן, יש להם מאמן אירופאי עכשיו, מה אנחנו צריכים לצפות מהם? הביאו טרבור אריזה ב-15 מיליון דולר.
כן, זה אולי שם, בין אנדרסון לאריזה, אולי יש שם קצת שיפור התקפי.
בואו נדבר עליהם באמת דקה וחצי, אבל מה?
אז אני ממליצה להיכנס לראות את התמונה של טייסון צ'נדלר, אם אנחנו מדברים על שחקנים והלוקים שלהם בתמונות פרופיל מהמדיה די עכשיו, ותשחקו את המשחק סנטר NBA או סוכן של דאש. זה היה הדבר הכי חכם שהיה לי להגיד עליהם, חוץ מזה שבאמת כפית הם אמורים להשתפר בגלל שהם הביאו את כל פליטי יוסטון.
הם עשו, הפליט יוסטון שהכי מעניין אותי, הם באיזשהו סוג של ריבילד, לא ריבילד, כלומר הם הביאו וטרנים, יחד עם רוקי העונה, יחד עם מאמן רוקי שהוא בעצם וטרן, כי הוא כבר 14 או 18 שנים רץ ב-NBA, מבחינתי הדבר הכי מעניין שם זה דאטה רכז, ואגב פליטי יוסטון. כן, בהחלט, ראינו את התמונה של טייסון צ'נדלר עכשיו, תסתכלו גם אתם. השם שהכי מעניין אותי בפיניקס השנה זה דיאנטוני מלטון, בחור בחירה 46 בדרפט, היה מ-USC, היה שחקן מאוד מוכשר, כל סקנדל המכללות גרם לזה שהוא לא יכל לשחק בכלל בעונה שעברה, ראיתי אותו בליגת הקיץ, לדעתי הבן אדם הזה יכול עוד השנה לתפוס את עמדת הרכז הראשון בפיניקס ולהיות רכז טוב.
אין להם רכז.
יש להם את שקיל הריסון, של לראות בן אדם שקוראים שקיל הריסון, אז אתה רואה איזה בן אדם גוץ כזה, זה לא, צריך לתבוע, שקיל צריך לתבוע על תצעת דיבה. יש להם אותו, את אלי אוקובו ועוד...
אלי אוקובו, הוא יכול להיות שחקן מאוד מעניין, צרפתי, אתלט מאוד.
עמדת הרכז שם היא מאוד פתוחה, ולדעתי מלטון יכול להתפתח למשהו טוב, זה הדבר היחיד שמעניין בפיניקס.
בואו נדבר על לוס אנג'לס קליפרס, קבוצה ש...
טובי אנד בובי.
כן.
הללויה, הם פוצצו שם את הכל. רק 3-4 שנים מאוחר מדי.
השאלה, מה אפשר לצאת? כי כולם מדברים על השנה הבאה. כן, מה...
הם לא יהיו טנקינג, אתה לא יכול לעשות טנקינג עם דוק ריברס. גם בשנה שעברה דיברו על זה שהם טנקינג. הם לקחו את ג'וון אבנס וסינדאיו סטורנוול, שסינדאיו סטורנוול זה שחקן עם שם של משחקי הכס, הוא לא אמור להיות ב-NBA בכלל, והם ייצרו איתם כדורסל תחרותי שנכנע בתחילת אפריל. זה לא טוב לקליפרס.
יש להם כמה חבר'ה קשוחים כאלה, עם פטריק בברלי וכל מיני, אתה יודע, כל מיני חבר'ה של טובי אסאריס וזה.
יש להם מישמש.
כן, מה, זה קבוצה שאתה מסתכל עליה ואתה אומר, מה אתם מנסים לעשות פה? ויש עם ג'רי ווסט, יועץ לסטיב בלמר,
אני אומר, הם... 3-4 שנים כולם אמרו להם, תפוצצו את הכל, די, ניסיתם, לא הולך, תשחררו את כל הכוכבים לכל עבר, ותתחילו מחדש, לא עשו את זה, לקח להם 3-4 שנים. עכשיו הם צריכים טנקינג מפואר ולהיבנות מהדרף, כמו שסורק אומר, הם לא מסוגלים מנטלית לעשות את זה, ייקח עוד 3-4 שנים, הם גם יגיעו לשם, זה פשוט...
אפרופו מעבר של קבוצה לסיאט, לא סעד של
סקיפה. יש להם בעלים טובים, יש להם הנהלה מצוינת.
הם גם הקבוצה השנייה, הרי לוס אנג'לס מלאה באנשים שלא גדלו בלוס אנג'לס, והגיעו לשם מכל מיני טעמים, והם למעשה הקבוצה השנייה של כל מי שגדל בפילדלפיה, בוסטון, ניו יורק, לא מסוגל להיות אוהד לייקרס, לא מסוגל לעשות מנוי אנותי ללייקרס, אז הוא עושה מנוי אנותי לקליפרס, וזה ממלא אולמות. כלומר, יש שם מספיק אנשים שזאת הקבוצה שלהם.
בוא נגיד שהצעד הכי מעניין שלך השנה, וזה צעד מאוד מעניין, זה למנות עיתונאי לתפקיד ניהולי, מה שהם עושים לי ג'נקינס וספורט אילוסטרייטד בתור סגן נשיא לענייני מחקר וזהות, שזה הפעם הראשונה שיש תואר כזה בליגה. אגב, יש פודקאסט שלו עם ווג' לא מזמן. אם אתם רוצים לשמוע פעם את ווג' ממש מקנה במישהו, תקשיבו לפוד הזה. זה דבר מאוד מעניין, אבל עם קבוצה במעבר, ודעתי, ככל שיתנו את המושכות לשי ג'יליוס אלכסנדר שם בעמדת הרכז, מוקדם יותר, כן ייטב.
יש להם את בובן מריאנוביץ', אולי השחקן הכי מצחיק בליגה, הוא מישהו שנראה כמו יצור ממשחקי הכס.
2.22,
כן.
אוזניים, עם אוזניים שהולכות הפוך, בניגוד לאלה של כולנו.
והוא מצחיק נורא, או יש לו סדרת אינטרנט כזאת, יחד עם טובי אסריס, שהם טובי הסרס, כן.
טובי אנד בובי.
טובי אנד בובי, שהם כאילו עושים כל מיני שטויות.
הם הפכו מלוב סיטי לטוב אנד בוב סיטי.
כן, אבל הוא לא שחקן.
אבל כדורסל זה לא תהיה סיבה לכל.
לו וויליאמס שם אמור להתחיל, או שהוא שחקן שישי, כאילו אי אפשר לדעת.
כאילו הוא קצת מתבייש, באמת, השחקן היחיד שחבל לי עליו, שהוא תקוע בסיטואציה הזאת, זה לו וויליאמס, כי הוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים טובים לכל קבוצה אחרת, שיש לה שאיפות פלייאוף לגיטימיות.
שימי אותו בניו אורלינס והוא מאושר לך.
כן, כל קבוצה שיש לה, שחסר לה, כאילו, עוד צ'יפ אחד בשביל לריצת פלייאוף טובה, אז זה לו וויליאמס, וחבל שהוא תקוע שם בסיטואציה.
שוב, כשאתם מסתכלים, יש להם שחקנים קשוחים, אברי ברדלי ופטריק בברלי, וגם טובייס האריס, ויהיה מעניין לראות את ה... אם הם יצליחו לעשות משהו, זה נראה כמו...
34 ניצחונות.
כן, זה נראה להיות פחות אפילו, אתה יודע, גורטט שם. גם כאילו
בחור קשור,
כן, מילוש טודש שישתה מילקשייק ויעשן על הספסל.
הוא וגורטט יעשנו ביחד במחצית כנראה, זה הכי מעניין שיקרה.
זה באמת הקבוצה הכי מוזרה בליגה, באמת, זה קבוצה אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, עוד קבוצה שאתה מסתכל ואומר, אוקיי, סקרמנטו קינגס, מה אנחנו מצפים מהקבוצה מהבירה של קליפורניה?
לא לפצוע אף שחקן של הקבוצות הגדולות שצריכות לרוץ.
לא להפריע. לא להפריע במרווין בגלי ג'וניור. שהוא שחקן...
אם שמפרט גמר שם, איך זה קרה?
עם מה?
שמפרט. מה הוא עושה שם?
דעתי הוא מייצב דברים על הראש שלו, כשיש מחסור...
הוא אומר לי עצמי, זה שחקן שאוהב תשומת לב, ותקשורת ובלגן.
הוא מקבל כסף שם.
מה הוא עושה שם?
הדבר שהכי מעניין בסקרמנטו זה, שיש להם את המקבץ הכי גדול בליגה של שחקנים שהם השלישי. מרווין בגלי השלישי, הרי גיילס השלישי, רק ג'ון לוקאס השלישי חסר שם.
הרי גיילס
הוא הדבר הכי
מעניין, כי זה שחקן שהיה במחזור של ג'ייסון טייטום, וג'ייסון טייטום אמר שהוא השחקן היחיד במחזור שלי שהיה טוב יותר ממני. וזה
פצוע רובונה.
והוא היה פצוע ברוקי, הוא גם נפצע לפני, הוא נפצע בעצם לפני שהוא נכנס לפלייאוף, למכללות הוא נפצע, והוא באמת שחקן מאוד כישרוני, בסאמר ליג הוא היה סבבה, השאלה אם...
יש מישהו שיעזור לו להתפתח שם.
גיילס, בגלי ודיארון פוקס יכולים לצמוח להיות יופי של שלישייה, אבל אנחנו עדיין בשלבים שבהם הם יכולים לצמוח להיות, הם אפילו לא הגיעו לצמוח להיות, יכולים לצמוח להיות, זה עדיין שלב מאוד התחלתי.
בואו נסכם עם רק כללית על ה-NBA, מה אתם מצפים מהעונה הזאת, מה אתם תעקבו אחרי העונה הזאת?
אחרי המערב.
המערב באמת יהיה מטורף, הניסוי של הלייקרס זה ימשוך המון המון תשומת לב, כי זה משהו שיקרין על הליגה. עוד משהו שצריך באמת לעקוב אחריו בדעתי, זה יכול להיות שאנחנו נראה, לא יודע איך זה ישפיע, בשנה שעברה קיצור מחנה אימונים גרם להרבה פציעות, אני מקווה שהשנה לא, והשנה הקצב הולך עוד יותר לעלות, בגלל זה שמקצרים את הזמן אחרי ריבאונד התקפה, בגלל זה שיתנו עוד יותר דגשים למתפרצות ונגד, אז אנחנו נראה קצב כנראה עוד יותר גבוה, סטטיסטיקות עוד יותר מטורפות, לא יודע כמה אפשר להגיע רחוק יותר מהשנים האחרונות, אבל דעתי זה מה שאנחנו הולכים לראות. וגם לעקוב אחרי הסיפור הזה של אנשים שהולך וצובר תאוצה, שאוט אאוט ללירון פנן, שקיבלה תפקיד בקליפרס.
שאוט אאוט, מעיין, העונה הנשית של ה-NBA.
לא, דווקא רציתי להגיד העונה הצעירה של ה-NBA, כי נכנסו שני מחזורי רוקיז מאוד מאוד טובים, עם הרבה רוקיז שגם באו מאוד מאוד מוכנים מנטלית, כאילו לקחת על עצמם, ודבר שלא ראו ב-NBA, כאילו גם שחקנים מאוד כוכבים בשנים האחרונות, אומרים, אני לא הייתי ככה בגיל 19, אני בגיל 19 הייתי בהלם, והם לא באו בהלם, והם היו רוקיז שכבר עשו שנה שעברה אימפקט, השנה הם מן הסתם בעונה שנייה אז עוד יותר, והרוקיז שמתחתיהם כבר הבינו את המסר, צריך לבוא מוכנים בגיל 18-19, אם אתה רוצה היום לעשות אימפקט בליגה, מצד שני, כמו שדיברנו קודם, ראסל ווסטברוק ודורנט וקרי, והרבה מאוד שחקנים נכנסים ככה לטווח של הגיל 30, שמוציא אותם קצת מהפריים, ומתחיל גם מנטלית, הם צריכים להתחיל לחשוב על ההמשך הקריירה שלהם, האם אני נותן עכשיו הכל 3-4 שנים, ואז בגיל 35 הולך הביתה, או שאני מתכנן להיות פה עד גיל 40, ולכן אני צריך להתחיל לקחת את הדברים טיפה יותר במינונים, אני צריך לבקש שישמרו לי על הדקות, אני צריך לוותר על אלמנטים אולי מסוימים במשחק שלי, שאני חושב שפשוט מוציאים ממני אנרגיה ולא תורמים לי, ואנחנו מגיעים ככה עוד פעם לחילופי דורות, יש דור מסוים שכמו ממש בדרך החוצה, והדור המבוגר פתאום של הליגה, זה דורנט וסטף קרי וראסל ווסטברוק, הם כבר לא צעירים כאלה שאולי נראה מה קורה איתם, הליגה על הכתפיים שלהם, ואני אומרת, גם על הכתפיים שלהם, במונח הזה שהם החליטו כמה הם עוד נותנים פוש לסוף, וכמה הם מתחילים להוריד הילוך, וחושבים על עצמם ועל השנים קדימה.
כן, חברים, היה אחלה נראה לי. שעה 35, מאזין יקר שנשאר, תודה לך. חברים, שוב, תודה רבה לכם, שתפו את הפרק, אולי תקבלו כרטיסים, גם אתה, אירן, שותף, גם את, מה היה?
זה לא כזה, ההשתתפות אסורה.
כמה זמן לא הלכתי לוונום, לסרט, באופן כללי. האמת שהייתי בקיץ, הייתי מהילדים בפועדוף.
זה כיף, זה כיף, סרט זה כיף.
ותכף יהיה ספייס ג'ם 2, ונעשה הקרנה משותפת.
נעשה הקרנת בכל יום נתון משותפת לכל האורחים וחברי הפוד. מאיה נפרט.
תודה רבה.
ערן סורוקה.
תודה לך.
אני הייתי אוריאל דסקל, תודה רבה לכם.
אוריאל דסקל.
אני עדיין. אני
נראה, אולי מחר הוא יהיה משהו אחר, יש פוד בלייב.
יש פוד בלייב, אני אהפוך לוונום. טוב, יאללה, ביי. ביי.